שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם זהו. אנחנו נהיה איתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה, והיום אנחנו מציינים את ט"ו באב, יום האהבה העברי, יום של פיוס ואהבה בעם ישראל, ומי שיספר לנו סיפורים מרתקים בהיסטוריה וגם סיפורים היסטוריים מדעיים שקשורים באהבה, ומי שילווה את המשדר הזה, ההיסטוריון הציבורי יובל מלכי, מחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה ומגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים כאן, נכון? בכאן תרבות, כן, עם סיפורי האהבה הגדולים בהיסטוריה. בוקר טוב קודם כל שיהיה לך.
בוקר טוב.
כן, אתה חמוש בשלל סיפורים שקשורים באהבה?
שלל סיפורים, לא רק סתם סיפורי אהבה, סיפורים מרתקים, עם סוף מפתיע, והאמת שמי שישמע את הסיפורים האלה יופתע.
יופתע ולא יאמין שיש אהבה לא באמת, הכל אינטרסים.
מדהים, מדהים.
הכל אינטרסים. טוב, אז בואו נספר לכם קודם כל שכשאנחנו מדברים על ט"ו באב, אנחנו כמובן מזכירים את יום האהבה העברי, אתם ודאי יודעים, אנחנו מיד נדבר בעניין הזה גם עם סמדר כהן, שתספר לנו על מנהגי החג וגם על מילים שקשורות באהבה, אבל נספר לכם ש... מדובר ביום שהמנהגים או נהגו בעבר ללבוש בו לבן, אבל לא סתם ללבוש לבן, אלא בגדים שאולים. זאת אומרת, הנטייה הייתה לעשות את זה כדי ללבוש בגדים שאנשים לקחו בהשאלה, כדי לא להשוויץ בבגדים שלהם, ובעיקר כדי לייצר שוויון, ליצור שוויון בין אנשים, כדי שלא ההוא יבלוט עם הצבע הזה וכו'. יש פה איזה אינטרס כלכלי מאוד יפה, דווקא למען שוויון, שגם העניים והעשירים יראו אותו דבר. אם אני אדייק, אנשים היו נוהגות לצאת לרקוד בקרמים, לשם שידוחים, כן, האמת שאנחנו בכאן 11, אז אפשר לרקוד וזה יהיה...
אפשר גם לפזז או רק... או שזה...
לא, זה מדרון חלקלק שעשוי להוביל ירידת הרייטינג, זה גאוס הרי, התנועתיות. שים לב שנשים באמת נהגו לרקוד בקרמים, כשהם יצאו כנראה מנקודת הנחה שמי שהיה קהל היעד של הדבר הזה, זה היה גברים שחובבי רקדניות וענבים. אחרת, למה לא לרקוד במטעי שסק, למשל? אבל...
אולי אם אתה שם את הענבים בתוך קערה ואתה עומד עליהם, הריקוד הוא גורם לענב להיות יותר ג'וסי.
אני חושב שאומרים עינב, אבל אנחנו מיד נבדוק עם הלשונאית שלנו, שוודאי תנזוף גם בי וגם בך. אנחנו נציין היום כמובן שנשים לא חייבות לרקוד כדי להתחתן, הן יכולות כמובן לעסוק במדע, וזה מרשים גברים לא פחות, תרשה לי לייצג לרגע את הגברים בעולם. ובאופן כללי אנחנו כאן בתוכנית בעד שוויון ובחירה הדדית זה בזה, ואהבה מכל הסוגים ומכל המינים, לא רק בין גברים לנשים. כל מי שמצא מישהו שהוא אוהב והוא אוהב אותו בחזרה, גבר, אישה ולא רק, אנחנו מקבלים את זה, מפרגנים ואוהבים את זה. והיום אגב ט"ו באב הוא לא במקרה סמוך לתשעה באב, יש סמיכות. אבל זו לא תולדה של העובדה שאנשים רוצים להשתמש בעובדה שלא מזמן היה תשעה באב כדי לבאס את האישה על מתנות או את הגבר, אלא יש משהו גם קבלי וגם מסורתי בקשר בין הימים. תשעה באב הוא כמובן יום של חורבן, וט"ו באב הוא יום של קימה מכל הדבר הזה. שימו לב שהיום בשמיים הירח הוא מלא, הלוח העברי הוא כמובן לוח ירחי, ובאמצע החודש הלבנה במילואה, בקיצור ירח מלא. בואו נתחיל מסיפור אהבה, אני רוצה להודות, וואו, בחוסות שהן לא חד פעמיות, כדור הארץ, מודה לגבירתי, תודה רבה. נספר לכם שמי שחדרה לאולפן בדרך לא דרך, היא המאפרת דניאלה בן יאיר. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על המשדר הזה, עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקה של המשדר הזה היא ענת רחל אורי, תודה גם לאבי שמאי, תודה רבה לטכנאי אלכס גורליק, ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. בואו נתחיל, יאללה, בואו נתחיל.
קדימה.
נספר לכם מיד במה נעסוק בהמשך, קצת דיברנו, קדימה, אנחנו חמושים בשלל סיפורים. בואו נתחיל מסיפור שהוא סיפור אהבה בין מדענית לאדם שגם כן עסק במדע, לא?
נכון, בין שני מדענים, סיפור כן. אהבה בין שני מדענים.
זאת אומרת, עולמות שונים שנפגשים, הנה הוכחה לזה שלא.
הוכחה למה?
לשום דבר. רציתי להגיד ששמן ומים מתערבבים, אבל מים ומים מתערבבים.
כן.
אוקיי.
אין לי מושג מה אמרת עכשיו, אבל זה נשמע מעניין. כאילו אפשר לקחת זה לתחום מדעי יותר.
אבל זה המדיום של רדיו. אתה לא תמיד מבין מה אנשים אומרים, אבל אם זה נשמע מספיק משכנע, אתה אומר, אוקיי, אני אמשיך להקשיב.
לגמרי. לא, אבל אני, אתה יודע, עושה היסטוריה כבר 10 שנים בפודקאסט, ואני אומר המון דברים, ו... כשאתה אומר את זה ברצינות, זה לא משנה.
ושום דבר לא נכון. אגב, הנה מעדכנים אותנו, אגב, שאתם יכולים לשלוח אלינו מסרונים. זאת טכנולוגיה חדשה שהגיעה ממש ברגעים אלה אלינו באמצעות חברות הסלולר. אנחנו ב-072-327-4442, וגם, לא, זה לא המספר, אז תנחשו מה המספר. נתתם לי מספר שהוא לא נכון. אוקיי, אין ספק. זה היה המספר של האחראי, תודה רבה לך, ענת רחל אורי. לא, לא, אל תתקשרו, זה הטלפון של מנכ״ל התאגיד. אז המספר שלנו לקבלת מסרונים הוא 055-966-3992, או בחיוג המקוצר 055-966-3992, או כל מספר אחר שתשלחו עליו מסרון, תודה. אוקיי, בוא נתחיל מהסיפורים.
אני גם יכול לשלוח מסרון, או ש...
בוא נשלח כדי לבדוק שהמספר הזה עובד, כי נותנים לנו כל מיני מספר אחר. אז בוא נשמע מפיו של יובל מלכי, סיפורים גדולים שקשורים באהבה, אבל בוא נתחיל מהסיפור באמת של מרי קירי.
אפשר באמת לדבר על מרי קירי. מרי קירי, שדרך אגב עשינו עליה פרק בתוכנית היסטוריה לילדים.
לא חשוב שמות,
כמובן. לא חשוב שמות, אבל זה כאן, זה לא נורא. מרי קירי נולדה בפולין במאה הקודמת קודמת, זאת אומרת שנת 1867 בוורשה בפולין, ובאותה תקופה הפולנים מורדים כנגד הרוסים, והרוסים מחליטים שאסור לפולנים ללמוד.
Okay.
אסור להם ללמוד. האבא הוא מנהל גימנסיה, מנהל בית ספר, הוא אוסף ציוד מעבדה ובשקט בבית מתקין מעבדה קטנה, ושם היא ככה אוהבת לשחק, ושם היא באמת מקבלת את האהבה הזאת למדע. עכשיו, היא מאוד אוהבת מדע, אבל...
אהבתי את זה שאנחנו מדברים גם על אהבה למדע, לא רק אהבה לאדם, אדם לאדם אחר. וגם אהבה, כן?
אהבה, יש לה אהבה למדינה, אהבה לעיר, אהבה, יש אהבה לכל מיני, כל מיני דברים. אנשים מקדישים את החיים שלהם לפעמים, אתה יודע, מרוב אהבה למשהו גדול ונשגב. ומרי בעצם, כאשר היא גדלה, מגיעה לגיל 15, מסיים את הלימודים, אין לה מספיק כסף ללכת לאוניברסיטה בפריז, בסורבון, בכל מיני מקומות כאלה.
היו שם בעיות כלכליות, נכון?
נכון, היו בעיות כלכליות, היה מרד הרבה מאוד שנים, המצב לא היה מי יודע מה, והיא ואחותה מחליטות שאחת תלך ללמוד, אחת תעבוד, ואחר כך, כשאחת תסיים ללמוד ויהיה לה כבר עבודה ותרוויח כסף, היא תממן את לימודיה של השנייה.
וואו.
נחמד, לא?
מאוד.
יפה, משפחתי. אז מרי, זאת הצעירה, היא הולכת לעבוד, עובדת בתור אומנת, ויום אחד, כאשר היא נמצאת בבית, מגיע האח הגדול יותר, קזימיר. וקזימיר הוא גבר נאה, הוא סטודנט, והוא רואה את מרי, והעיניים יוצאות.
אתה כמעט מפתה אותי.
לא, לא, אל תתפתה.
להתאהב בו, אוקיי.
כשאני מספר את הסיפור, תסתכל שמאלה. רק שלא, אתה יודע, שלא יהיו כאן בעיות. הוא מסתכל עליה והוא אומר, וואו, מה זה? זה בחורה גם נאה, גם כזאת, היא יודעת דברים, היא חכמה. ובאיזשהו שלב ככה מתחיל ביניהם להתלהט הסיפור, והוא אומר להורים שלו, תראו, אני מאוהב, ממש מאוהב בבחורה. והם אומרים לו, אתה מה? מאוהב בבת עניים חסרת כל?
זה סיפור שחוצה מעמדות כלכליים וכולי?
לא, זה ההתחלה של הסיפור. תכף יהיה happy ending כמובן, ואז סוף טרגי, ואז happy ending עוד פעם, אבל הסיפור הזה הוא גלים.
יש כמה סופים, אוקיי.
בקיצור, המשפחה אוסרת עליו להתחתן, ליבה של מרי נשבר. עכשיו, היא אוהבת מאוד את המשפחה, אוהבת מאוד את הילדים.
אבל רגע, איך הם הכירו?
הוא הגיע הביתה מחופשה.
אוקיי.
חופשה מלימודים, וכך הם הכירו, ובסופו של דבר, ההורים לא מרשים לו לשאת. ועכשיו, צריך להבין את זה. עד לפני 100 שנה, היית צריך לבקש רשות מההורה של האישה, אם מותר לך לשאת אותה או לא. זאת אומרת, ממש רק בתקופה שלנו, בימינו אנו, דור קודם לפנינו, התחילה המנהג הזה של לקחת בחורה...
של לבוז להורים.
כן, לשאול בחורה אם היא רוצה להינסה לך. מה זה הדבר הזה בכלל? זאת אומרת, מאות ואלפי שנים...
מי היה מאמין שאנשים תהיינה זכויות?
ממש, מה? אישה קובעת משהו? זה לא... זה בכלל לא הגיוני. בקיצור, הסיפור אהבה לא מתממש, היא עוברת אחר כך לעבודה אחרת, ואז היא מגיעה לפריז, אחותה מסיימת ללמוד, שולחת לה כסף. כשהיא בפריז, ראש המחלקה שם לכימיה בסורבון, קוראים לו פייר, פייר קירי, והוא מתאהב בה. פשוט מתאהב בבחורה הזאת, שיש לה כבר ניסיון חיים. זה לא איזה בחורה שבאה לאוניברסיטה, אתה יודע, פעם ראשונה, היא בעיר גדולה, היא בחורה כבר עם ביטחון, היא יודעת דברים, והוא מתאהב באנושות, והיא לא רוצה, הוא גם קצת מבוגר ממנה, וגם היא בכלל, יש לה תוכניות לחזור לפולין, ללמוד שם באוניברסיטה, והיא רוצה, היא באמת אוהבת את פולין, את המולדת שלה, והיא חוזרת באמת לפולין, לנסות להתקבל שם לאוניברסיטה, לקרקוב, אבל לא מקבלים בנות באותה תקופה, בנות באוניברסיטה.
כן, נשים,
בכלל,
כן.
מי...
לא נתנו חשה. ללמוד אז.
לא נתנו ללמוד, זה היה משהו מאוד מוזר, שבכלל בחורה רוצה ללמוד, מה יש כל כך הרבה דברים לעשות, משק הבית וזה, בחורה רוצה ללמוד. אז פייר שולח לה מכתבים, והוא מפציר בה לחזור לפריז, ואומר לה שכאן יהיה לה טוב, והוא ידאג לה, והוא אומר לה, עזבי, אני ראש מחלקה בסורבון, זאת אומרת, אתה יודע, זה חתיכת משרה. זה לא היום אפילו שאתה אומר ראש באוניברסיטה, אין הרבה אוניברסיטאות כמו הסורבון. אחת אוניברסיטאות, הוא אומר, אני מוכן לעזוב את המשרה ולבוא אחרייך. עד כדי כך הוא נואש. אבל כשהוא מבין שהיא לא תתקבל שם לאוניברסיטה, הוא מפציר בה, בואי אליי, מרי שלי, אהובתי. היא חוזרת לפריז, ואז היא מתחילה גם לדאוג לו, היא אומרת לו, אהבה שלך נהדר, נהדר, אבל תסיים את הדוקטורט. כאילו, הוא עדיין עובד על הדוקטורט, שתבין. והוא מסיים את הדוקטורט, והזוג 1895 מתחתן, נולדים להם שתי בנות, אחת מהן, כמו אמא, תזכה גם בפרס נובל, פרס נובל. ובשנת 1906, מרי קירי הולך ברחוב, פייר קירי הולך ברחוב, שקוע במחשבות תורדניות וחושב על כל הרדיום והמגנטים וכל הדברים שהזוג הזה חקר וגילה, והוא לא שם לב, הוא יורד לכביש, וקרקרה שמגיחה דורסת אותו והורגת אותו במקום.
זאת אומרת, התחלנו מסיפור אהבה, והנה לקח מתחום הזהירות בדרכים.
בדיוק. דובי דובי דוברמן, הוא לא שם, והוא נדרס למוות.
הם כן יזהרו כמובן מדריסה. נכון. זה משהו שהוא פוגע בכל סיפור אהבה.
לא, ההפעה היא יכולה להיות קטלנית, אבל מרי מקבלת את משרתו באוניברסיטה. היא הופכת להיות ראש.
אז סוף טוב, הכל טוב.
סוף טוב, היא זוכה בפרס נובל, היא ממציאה את הרנטגן,
כן, אז רק נזכיר שבאמת מדובר בקלת פרס נובל לפיזיקה, והיא באופן כללי חקרה, גילתה את הרדיום וגם את הפולוניום, ועל שמה יש יסוד בטבלה המחזורית שהוא הקוריום, יסוד כימי רדיואקטיבי.
זה פולוניום על שם פולין.
כן? מעניין מאוד,
כן,
אוקיי.
זה אהבה למדינה,
אז,
תראה מה זה.
נכון, אז הנה קיבלנו פה, זכינו לסיפור שעושה גם במדע וגם ביסודות בטבלה המחזורית. הסיפורים הבאים יהיו יותר מקומיים.
יותר, וגם אולי ישראליום, זה גם, איפה המדענים הישראלים? למה רק פולניום? מה אם איזה ישראליום קטן?
אין צורך לבקר אותנו, אבל בינתיים באמת, אנחנו נעבור באמת. מסיפור האהבה לאדם לאחר, לסיפור האהבה של עורכת המשדר. אנחנו חמושים בשלל סיפורי אהבה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לשונאית של תאגיד השידור הישראלי, כאן בהרצה, סמדר כהן בהרצה, בוקר טוב.
בוקר טוב בהרצה, מה שלומכם?
אנחנו לגמרי בהרצה, ופה ושם גם מוקצים אותנו על זה, שלא ברור מתי המילה הזאת תרד. כלשונאית, מה את אומרת? זו מילה שנכון לנו באופן כללי להשתמש בה בחיים?
באופן כללי תמיד טוב להיות בהרצה, זה מסיר אחריות תמיד. גם, וגם זה מבטיח שבסוף תגיע לתוצאה טובה ושתוכל לנהוג כמו שצריך באוטו החדש שלך.
אז אנחנו רוצים לדבר על ט"ו באב, ביום שבו נהוג לרכוש כמובן זה לזה פרחים, שוקולדים, וכמובן פתק מוכן מראש עם הכיתוב, אני אוהב אותך קו תחתי. אבל מסתבר שגם נהוג ללחוש מילות אהבה לבין או לבת הזוג. אנחנו רוצים לדבר איתך לא רק על מילים שקשורות לאהבה, באופן כללי על החג הזה שנחשב לסוג של תמיד מזכירים שמדובר אולי בקונספירציה של יצרני הפרחים, השוקולדים וכו'. בואי נתחיל ממה שאנחנו אמורים לדעת על ט"ו באב. מניין הגיע אלינו אותו מועד?
טוב, אז האמת היא שיש איזה הזכור בתנך שנהוג לייחס אותו לחג הזה בסיפור פילגש בגבעה, מוזכר חג עברי קדום שהיה נחוג בשילו הקדומה, וכתוב שהוא היה נחוג מימים ימימה. עכשיו, נוהגים לייחס אותו באב לשילו, אבל הביטוי המפורש של החג הזה יש לנו בסוף מסכת תענית שבמשנה, ונאמר שם, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים יפים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לה, יוצאות וחולות בקרמים. חולות כלומר מחוללות.
למה? היום... כשמדברים על בנות ירושלים, בואי נבין, לא מדובר רק בבנות העיר ירושלים.
בנות ירושלים, כלומר היהודיות.
בנות ישראל,
כן,
אוקיי.
כמובן ירושלים כסוג של מטונימיה שמסמנת את עם ישראל, נכון, את בנות ישראל. ומה הן היו עושות? היו יוצאות להקרמי, ומה היו אומרות? שנה עיניך בחור, וראה מה את בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. כלומר, קודם כל זה חג שהיו יוצאים בו לקרמי. אנחנו מכירים את הידיעה הזאת על החג הזה. למה יצאו לקרמים? כדי למצוא בני זוג. בעצם השדכנות של היום, אתרי האינטרנט של היום, היו אז בקרמים.
כן, אז מה היה באמת קורה שם בקרמים?
זה, אבל גם התקופת, זה תקופת הבציר. בין יולי לספטמבר בדרך כלל בוצרים ענבים.
נכון. זו תקופה ש... זו בעצם תקופה שיש לה, יש כמה סיבות ללמה דווקא ב-15 באב הזה, למה דווקא זה התאריך, אבל כן, אז הקרמים הם כבר בשלב של הבציר, אז יחסית יש יותר, יש פעילות בהם. שנית, יש עניין שזה כבר קיץ, אז אפשר לצאת בערב בלי לחשוש, לא קר מדי, לא חם מדי, זה נעים. מה היו עושים שם, דודו? הבנות היו צריכות לצאת לבושות בכלי לבן. מה זה כלי לבן? תשאל את עצמך למה אומרים כלים, כלים על בעצם בגדים.
מעניין.
זה אחד, זה אחד השימושים של המילה כלי בעברית היותר קלאסית, מעבר למכשיר שאנחנו משתמשים היום, כמו כלי מטבח נגיד, או
כלי כתיבה. כלי הוא בין היתר גם בגד.
כלי הוא גם בגד, okay. או כסות כלשהי.
ומדוע הבגדים הם לבנים כדי ליצור באמת מצב של שוויון בין עשירים ועניים?
אז קודם כל הם לבנים, והם לא רק לבנים, גם שאולים. זאת אומרת, אסור היה לבת ללבוש בגדים של עצמה. הייתה חייבת לקחת של בת אחרת.
מעניין.
כדי ליצור שוויון, קודם כל, גם אומרת המשנה, שלא לבייש את מי שאין לה, כן? מי שהיא במעמד פחות טוב או יותר טוב, לא היה אפשר להבחין מן הבגדים מה מעמדה של הבחורה ולמה זה, כדי שהבחור שמחזר אחריה, או שהיא מוצאת חן בעיניו באותו הערב, לא ידע עליה בעצם שום דבר, כדי שיוכל לא רק לראות לנוי, לא רק לראות את יופיה, אלא לראות ללבב, לחשוב על איך הוא מקים משפחה, ויוכל לראות באמת את הפנימיות שלה.
מעניין, זה אומר שמה, במקום טינדר יש טינדר פמילי.
נכון, כן. זאת אגב הייתה המטרה של העם היהודי פעם, כשהוא היה מכיר, המטרה הייתה להקים בית המשפחה, לא לצאת לקופה, לחזור ולהכיר את הבת הבאה בתור. זה מין קטע כזה.
סמדר, מניין המרמור? יש עדיין אנשים שמקימים משפחות בישראל, אני מוקף בחיים
אבל כבר לא בקרמים ולא ביופי הזה.
אני אכפת מהקרמים, במקום קרמים יש מגדלים רבי קומות, זה גם בסדר, לא משנה, אבל עדיין אנשים מקימים משפחות.
אתה צודק, הכי טוב במגדלים.
מה אכפת לי אם זה קרם או סתם רחוב?
אתה צודק, או קרן רחוב.
לא
משנה אם זה קרם או קרן רחוב, אתה צודק. אולי אפשר להגיד עוד איזה דבר אחד נחמד על היום הזה. מעבר לזה שאמרנו שניסו לטשטש את המעמדות מבחינה כלכלית, יש פרשנות נחמדה מאוד שאומרת שהמילה כלי היא בעצם ראשי תיבות של כהן לוי וישראל.
אוקיי, כמו תמיד ממציאים ראשי תיבות לכל מילה.
נכון, יש כאן איזשהו דרש נחמד כזה, בעצם הרעיון אבל, ולזה יש על מה להישען, שבטו באב בעצם הניסיון הזה של צאת לקרמים, ושכל אחד יפגוש כל אחת בלי שום תנאים מקדימים, באמת היכולת הזאת להתערבב, הרי בימי קדם היה איזשהו סוג של הפרדה בין השבטים, היו שבטים שהיה מותר להם להתחתן רק עם עצמם, וכאלה שהיו יותר מיוחסים, וכאלה שפחות מיוחסים,
אז זה היה יום שבו היה אפשר להתערבב ולמצוא בן או בת זוג בשבט אחר בישראל.
נכון, נכון. מטבע המפגש הזה...
רגע, את רוצה להגיד לי שממש הייתה גזענות פעם בשבטים בישראל? או אחד היה נחשב יותר, אחד פחות? אני מנסה להבין.
אתה יכול לומר גזענות, אבל אתה יכול גם לומר שהיה ייחוס. את זה אנחנו מכירים גם היום. כן, כהנים תמיד נחשבים לכהנים. אתה יודע, יש להם הגבלות, אם מותר להם להתחתן ואם אסור להם להתחתן, לוויים נחשבים קצת פחות מכהנים, אבל עדיין יותר מהעם.
חומר טוב ליהודים באים. תגיד, אני רוצה לשאול שאלה. המילה הזאת היא מילה נורא מיוחדת, נכון? היא מילה שממש כאילו אנחנו מוציאים את כל מה שיש בנו החוצה. כאילו זה מילה כזאת, יש משהו נורא מיוחד במילה הזאת.
עלית על משהו באמת ייחודי. המילה הזאת קיימת רק בעברית בשורש הזה. בכל משפחת השפות השמיות, השורש הזה לא קיים ולא משמש כדי לציין את המילה אהבה.
אז איזה שורשים באמת קיימים בשפות שמיות אחרות?
אז יש למשל את ח' ב', שזאת כן. כאילו אהבה נגיד בערבית.
בערבית, נכון, חוב, יש... כן, אנא בחיבק וכולי.
אנא בחיבק
בערבית,
למשל,
כן.
נכון.
גם בעברית, זה נכון. חיבה, נכון? אבל חיבה אצלנו זה משהו שהוא כאילו דרגה שנייה, זה פחות מאהבה.
נכון, אצלנו זה נתהווה להיות מילה בדרגה שנייה. אגב, גם בעברית, גם בערבית, זה כנראה משורש חבב, לחבב בעצם.
מעניין.
רק שבעברית אנחנו רואים את זה מיד בהכפלה של הבית הזאת בחיבה, יש דגש בבית שאומר שכנראה יש שם שתיים, אבל בערבית לכאורה לא רואים, לא שומעים, יש שם גם דגש מסוג אחר. אנחנו יכולים להגיד משהו עוד על המילה הזאת, יש, כן. יש, יש הטוענים כי השורש הזה, א' ה', הוא בעצם הבסיס, לכל, יש איזו תיאוריה לשונית נחמדה מאוד שאני אוהבת מאוד, שאומרת שבניגוד למה שאנחנו רגילים היום, שרוב השורשים בעברית הם תלת יצורים, כלומר שיש בהם שלוש אותיות שורש, אז פעם היו רק שתי אותיות שורש, ומהרגע שהשפה הפכה לתלת יצורית, אז היא ייחדה משמעות ספציפית לכל צורה. אז יש הטוענים שכך היה גם עם השורש של אהבה. השורש המקורי הוא א' ה' בעצם. עכשיו יובל, זה יכול מאוד להיות קרוב למה שאתה אומר, זה שורש מיוחד. אם נחשוב על זה, אז זה כאילו סוג של הנחה וגם ערגה, וגם, זאת אומרת, יש בזה משהו קצת אונומטופאי, זה קצת מזכיר את הצלילים.
זאת אומרת, הצליל עצמו הוא מזכיר אהבה.
כן, הצליל עצמו הוא...
לא נמשיך כמובן את השיחה הזו בכיוון הזה,
או אם אתה נשוי, אז... כאילו כבר זה בא מוכן עם... ודרך אגב, או אהבה דומה לבהרצה.
לבהרצה, נכון, לא, זה לא דומה.
נראה לי שקטעת אותה פה. אוקיי, בבקשה. רגע, רצית רק להשלים, בבקשה.
אני אגיב ואשלים, זה רק דומה במשקל הצלילי שיובל שומע, אבל זה לא דומה בשום צורה מהצד הלשוני, כי הרצה השורש שלו הוא רות, ויש שם שתי היגיות שממש לא שייכות.
אני לא הייתי רציני, סמדר.
אבל כן אפשר להשתמש במילה בהרצה במערכות יחסים
בפוגלי. אני רק שומעת אותך, אני לא רואה אותך, זה בעיה.
המערכת שלנו היא בהרצה.
טוב, רק אנחנו
נצא... בוא ניפרד מהאורחים באהבה. נגיד להם שאנחנו אוהבים אותם וזה, תו באהבה.
שמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בבקשה.
אני רוצה רק להשלים שנייה, אם אתם מרשים, כדי לסגור את תיאוריית הדו-יצוריות הזאת, אז לתוך החבילה הזאת יש לנו את אהב, שנוספה לו בית כדי לציין אהבה, אבל יש גם את אהד, נכון? אהדה.
נכון.
וזה ייחוד אחר של אהבה, זאת אהבה מסוג קצת אחר. ולאלה מצטרף גם איבה, להתאבות למשהו, זה גם סוג של אהבה, אחרת קצת. זה... וגם אהבה בבית, כן? אהבה רצה, זה גם סוג של אהבה, אני נורא רוצה משהו, לכן אני אוהב
כן,
אותו
בעצם. כן, ואת בהכרח אומרת שזה התחיל מאלף ה' דווקא, כשורש
אני אומרת דו... אחת, אני אומרת שזאת אחת התיאוריות.
מעניין.
זאת אחת התיאוריות להיווצרות השפה, שיש לנו אגב עוד כמה שורשים נחמדים כאלה, שאפשר לראות באמת שכנראה היו דוי צוריים, ושלאט לאט השפה הוסיפה עוד שלישית כדי לבדל את המשמעויות הספציפיות. אם אתה רוצה עוד מילה אחת שאתה בטוח תאהב, אז יש המילה אהבהב, אתה מכיר אותו?
אהבהב, כן, יש מילה כזו.
אהבה של כלבים.
אהבהבים, אני לא חושב, אני חושב שפחות. אבל יש שם מילה כזו,
לא?
אהבהב.
אז מה זה אהבהב?
אהבהב זאת בעצם אהבה קלה יותר, יותר עדינה. זה כמו
אהבהבים,
זה הריבוי שלה.
יש אהבה, אהדה.
טוב, לדעתי כיסינו את כל המילים שקשורות באהבה, ואפילו יצרנו שנאה אצל המאזין.
נגיד רק את לתנות אהבים, ששם...
בוא נעצור כאן, גבירתי, איזה מדרון חלקלק כל הזיחה הזו. מה, לא נתנה אהבים, באמת, אל תדרדרי אותנו, לא נעים. עם כל הכבוד. אנחנו רוצים להודות ללשונאית כאן בתאגיד השידור הישראלי, סמדר כהן, תודה רבה.
אוהבים אותך.
תודה לכם. יום אהבה שמח.
תודה רבה, גברתי. בוא נשמע עוד סיפור שקשור באהבה, ואז נתקדם לעוד עניינים.
וואי, יש לי סיפור חזק.
אז קדימה, ההיסטוריון שלנו, יובל מלכי.
יש סיפור שהוא נמצא במקורות ערביים ופרסיים, סיפור מאוד מאוד ישן, שמספר על בחור ששמו המדויק הוא קייס אבן אלמולה. וקייס אבן אלמולה פוגש
לא
בחורה.
לא חשבנו אחרת.
כן, לא, זה שם כזה מאוד, בן כהן כזה. קייס אבן אלמולה פוגש בחורה מאוד יפה ששמה לילה, או לילה, כן, תלוי במקורות. והוא כל כך מתאהב בה, זאת אומרת, הבחורה הזאת היא כל כך יפה, שהוא לא מסוגל יותר לנשום, הוא לא מסוגל לעשות כלום. והוא עובר ליד ביתה, והוא כותב שירים. הוא מספר, אני עובר על יד ביתך, ונוגע בקירות, ונוגע בקיר הזה, ובקיר הזה שמתכוון לחומה, כן? נוגע בחומה הזאת, ובחומה מצד שני, ואני נושק לחומה. אבל לא על החומה, חושב אני, אלא על זאת שגרה מעבר לחומה. והוא מתאהב בה עד כדי כך, התאהבות ממש, כאילו, אנושות, פשוט מתאהב בה אנושות, אבל הוא
משתמש הרבה במילה, אגב, אנושות.
כן, אני כן?
לא, כמשהו שקשור לאהבה.
הבנתי. צריך לשים לב לזה. בדרך כלל
זה פצוע, אוקיי.
כן, לא,
זה מילה מתחום הפצעים.
אהבה זה סוג של פצע, אני חושב, לא משהו כזה.
זה כל אחד הוא מערכות היחסים שלו.
הוריה כמובן אומרים, מה, עם איזה מישהו משורר כזה, היא תלך עם משורר, אפשר לחשוב מה פתאום, מה פתאום. מסיעים אותה לאדם עשיר, והיא עוזבת את המקום, וקייס אבן אלמולה משתגע. ממש משתגע מרוב אהבה, הולך ונודד בחורשות, והולך למדבר ומתחיל לרשום שירים על החול. זאת אומרת, כותב שירים בחול עם המקל שלו, והשם שלו הופך להיות מז'נון. משוגע. וקוראים לו המשוגע, וסיפור אהבה של לילה ומז'נון. זה סיפור אהבה מאוד נודע בעולם הערבי. בקיצור, היא נשארת רחוק, הוא נשאר קרוב. עכשיו יש כל מיני סופים לסיפור הזה. סוף אחד אומר שהיא חוזרת, אבל הם לא מצליחים. זאת
תן
אהבה,
לנו את הטרגי, בואו.
אהבה בתולית, אהבה שלא, הם לא מצליחים לממש אותה. ובסופו של דבר, היא הולכת לעולמה, אחרי כמה שנים ספורות, או מלב שבור, או ממחלה, תבחר אתה, והוא נשאר מז'נון. עכשיו קפוץ קדימה, הרבה מאוד שנים קדימה, בחור סקוטי בשם איאן דאלאס, מתאסלם, סוף שנות ה-60, וכחלק מהתהליך הזה הוא קורא כל מיני סיפורים, ואחד הסיפורים שמגיעים לידיו, זה על לילה ומז'נון. וזה סיפור שנורא נוגע לליבו, שבחור כל כך מתאהב, שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר בחיים שלו, ופשוט האהבה הזאת בסוף גורמת לו למוות וגורמת לה למוות. והוא נותן את הסיפור הקטן הזה לזמר בשם אריק קלפטון. ואריק קלפטון קורא את הסיפור, והסיפור הזה כל כך נוגע לליבו, שהוא כותב שיר.
אני משער שהמאזינים אומרים לעצמם, מי היה מאמין שיש פי-אוף לחפירה הזאת? אבל יש!
יש פי-אוף לחפירות.
אוקיי. ומי שחדר לאולפן בדרך לא דרך הוא דוקטור אושי שוהם קראוס, מי שעוסק בעתידנות כמובן, עתידנות מעשית בעסקים ובארגונים. שלום לך.
שלום דודו, שלום יובל.
שלום אושי.
שמע, אנחנו בפינת העתידנות שלנו, אתה רוצה לדבר על העתיד, אבל אנחנו אולי רגע לפני שנדבר על העתיד, בוא קודם כל נשאל את שאלת השאלות. האם כל תחום העתידנות הזה הוא לא שרלטנות, ואתה בעצם סוג של נוכל? שמתפרנס מהרצאות וכולי, וזה לגיטימי. אבל אתה נוכל.
לגמרי. קודם כל לגמרי.
זהו, הסכמת? אוקיי.
השאלה אבל...
אין קונפליקט.
כן, באמת, קודם כל זו שאלה מאוד טובה. שאלה שדרך אגב דיברו עליה באינטרנט, בפייסבוק שלי ושל עוד כמה אנשים. בשבוע האחרון זה נתן לי את הרעיון לדבר על הדבר הזה באמת. השאלה אם אפשר לדעת את העתיד או לא. שאלה אם הדבר הזה הוא בדיחה, שרלטנות, או שבאמת אפשר לדעת. ומה שאני רוצה לעשות זה דווקא להתחיל, אם תיתן לי להעביר איזשהו מהלך, ללכת ליוסף עם החלומות שלו על הפרות, משם ללכת לפרויד, משם ללכת לוולטר בנימין, לזרוק מלא שמות ובסוף להגיד שהעתיד נמצא כאן ואנחנו יוצרים אותו. זה מקובל עליך?
תשמע, כל עוד אתה מגיב לשמה החמורה ביותר, כי בדרך כלל בתוכניות, ודאי תוכניות בוקר, נהוג לפרגן לאנשים, אולי בדרך כלל, אם היית מביא גם דוגמיות של מזון, בדרך כלל נהוגים לפנק את המנחים בכל מיני שוחד, אבל זה שאני מאשים אותך בנוכלות, ואתה עדיין ממשיך לדבר איתי, אני רואה בזה כעוד כבוד לעצמי, ורוח ספורטיבית מצדך, אז קדימה, בוא, אנחנו נשמע.
אז קדימה, תשמע.
כי באמת אנחנו אומרים, אנשים יכולים לדעת את העתיד.
במידה מסוימת, כן, במידה מסוימת זה אשליה מוחלטת. אבל הטענה העיקרית שלי זה שהעתיד באיזשהו אופן כבר נמצא פה. בוא נלך לחלומות, אוקיי? יוסף, סליחה, לא יוסף, פרו, נכון? אתה היסטוריון. פרו חולם חלומות, שבע פרות, רזות, שמנות, בלה בלה בלה. יוסף מגיע אליו...
אהבתי את הערכה שלך לסיפור התנכי.
כן, טוב, אני מנסה לשחזר לפני המון שנים.
לא, זה בסדר.
עכשיו בלבלת אותי. יוסף מגיע לפרו, אומר לו, פרה שווה ככה, פרה רזה שווה ככה, פרה שמנה שווה ככה. אוקיי, עוברים 1,000, 2,000, 3,000, אין לי שמץ. כמה שנים עוברות, ואנחנו מגיעים לספה של פרויד בווינה. כשאתה בא לטיפול פסיכולוגי אצל הפסיכולוג שלך, יובל, אצל הפסיכולוג שלך, אתה אומר לו, חלמתי על פרה רזה, חלמתי על זה, חלמתי על מנכ״ל כאן שנופל מצוק, לא יודע מה.
מנכ״ל כאן שנופל
נופל מצוק.
האיש בא עם אספירציה מתחום הרצח.
זה נחמד הפעם האחרונה שהוא כאן.
בקיצור, הפסיכולוג לא יגיד לך, תשמע, צוק זה ככה, מנכ״ל כאן זה ככה, הוא שאל אותך, דודו, מה זה בשבילך מנכ״ל כאן?
מה זה בשבילך
צוק?
זה הטריק של הפסיכולוגים.
זה הטריק של הפסיכולוגים. כלומר, הוא מניח שכל אחד מהדברים האלה מסמל עבורך משהו. עכשיו בוא נקפוץ הלאה לברלין של בין שתי מלחמות העולם, לאיזשהו טיפוס רזה, נמוך, משקפיים, ולטר בנימין, מבקר ספרות, מסתובב לו בין החנויות הקטנות, רואה חנויות של עוגיות קטנות, חנויות של בובות, ומאוהב בחפצים, נורא אוהב את החפצים. ומה שהוא אומר זה, שים לב, כולנו, כל הציביליזציה זה ישות חולמת לצורך העניין שלי, לצורך הניתוח, okay. ואנחנו בחלום שלנו מייצרים את כל החפצים הקטנים.
תסביר.
תסביר, נכון? דורש הסבר. כמו שבחלום של דודו, צוק שווה הצלחה.
זה החלום שלך, לא החלום של דודו.
כמו שבחלום...
אתה מפיל עליו את כל ה... לא, באמת.
בסדר, כמו שבחלום שלי, אני לא יודע מה, ספר זה ככה, המיקרופון זה סמל פעלי, לא משנה מה, כל דבר אומר לנו ולטר בנימין, תסתכלו, האנושות יצרה מטוס, נכון? מטוס זה סמל של קולקטיב אנושי, שחושב אלפי שנים ומרגיש אלפי שנים, ומטוס מייצג משהו. הוא מייצג את הרצון שלנו להמריא, לברוח, להסתלק, להגיע לגבעים.
אוקיי.
רכב פרטי. מייצג את הרצון שלי לעצמאות.
ההמצאות הגדולות הן תולדה של חלומות, והם גם סמלים.
הם סמלים, והם תולדה של חלומות ועיוויים וגם חרדות. ואז, לפי הדבר הזה, אני אומר, תשמע, זה לא פלא ש-A.M. פורסטר, הסופר הוויקטוריאני, ב-1909, חוזה את האינטרנט. הוא מדבר על זה שאנשים יושבים בחדרים נפרדים, ויש מכונה שמנהלת אותם, והמכונה הזאת אפשר להזמין דרכה כל ציוד וכל מוזיקה, ואין עוד מחשב בכלל. והוא אומר, תשמע, דרך המכונה הזאת, אנשים מכירים אלפי אנשים, אבל הם בודדים. אז אפשר להגיד, וואי, הבן אדם הזה
הוא... הוא גם חזה את הבדידות, גאון, לא רק את המכונה.
חזה. אומרים, הבן אדם הזה הוא גאון. איך הוא חזה את זה? אבל לפי הפרשנות שלי של ולטר בנימין, שים לב, האינטרנט כבר היה פה, בתור משהו שכולנו רוצים. זה לא במקרה שיצרנו אותו.
זאת אומרת, הוא נפל בקרקע פוריה, זאת אומרת, הוא נוצר בקרקע פוריה.
נוצר בקרקע פוריה. נוצר בקרקע פוריה, והיה לו איזשהו מקום. ובהקשר הזה, עתידנות או חיזיון או חזיונות כאלה של העתיד, הם לא מופרכים, כי אנחנו באיזשהו אופן יוצרים את העתיד. העתיד נמצא כאן חבוי, ואנחנו מייצרים אותו. עכשיו, בלימודי עתידים, בתחום היותר סדיר ויותר פורמלי, עושים את זה עם המון תרגילים, עם סכמות חשיבה.
מעניין.
ולא מתיימרים לנבא מה הולך לקרות, אלא מנסים לבחון כל מיני אפשרויות, אלטרנטיבות וכולי.
זאת אומרת, לנחש משהו ולא לקחת אחריות.
תודה.
אני רוצה, כן. אוקיי, אגב...
מה עם אהבה?
אם כבר, עזוב, אין. בקיצור, שורה תחתונה, מה יהיה בעתיד, אם כבר אתה...
מה יהיה בעתיד?
שכנעת אותנו שאתה לא נוכל ב-100%.
לא נוכל ב-100%.
בעתיד, יהיה אינטרנט או שזה לא יתפוס?
אתה, אולי תשאל אותי מה קורה עם מנכ״ל כאן באמת נופל מצוק.
מה עם אהבה? מה עם אהבה בעתיד?
אם מישהו נופל מצוק...
הוא פתח חזית.
אם מישהו נופל מצוק, יובל, אם מישהו נופל מצוק, יש סיכוי סביר שהוא יגיע בסוף למטה. אני חותם על זה. אני לא עתידן, אבל אני חותם על זה.
אנשים יהיו מאוהבים בעתיד.
מה?
אנשים ימשיכו להיות מאוהבים בעתיד.
אתה מאוהב עכשיו בהווה? בוא נדבר איתך, יובל מלכי היסטוריון.
ברור.
די, נו.
מה זאת אומרת?
נו,
ברור.
אתה נשוי ויש לך 4 ילדים. אל תרמה אותנו.
לגמרי.
אתה שם מכוח האינרציה.
לגמרי. וואו.
אוקיי, הנה, לגמרי. נשברת. אוקיי, שבא. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור אושי שואם קרל, שעמד תודה. בגבורה בהאשמה החמורה הזאת.
תודה, תודה.
ושכנע אותנו שאין צורך לעצור אותו בגין נוכלות. ומי שחדרה לאולפן, אנחנו רוצים ברשותכם, קודם כל שיהיה לנו הרבה זמן, כי אנחנו פתאום הפכנו להיות פאנל מכובד.
משפחה.
מה זה?
הפכנו להיות 4 שיודעים.
ממש.
לא, אני לא יודע.
חריגה מהפורמט? אתה לא. אוקיי. אז מי שחדרה לאולפן בדרך לא דרך היא גיל מרקוביץ', שהיא מגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות בימים א', ב', ג' וד'.
תראה מה זה.
בשלוש?
כן. מדהים, אה?
את שם פיזית או שזה מוקלט?
תשמע, זה תלוי, סתם, זה מוקלט, זה מוקלט.
אוקיי, אז קודם כל...
אנחנו לא נלאה בלמה.
אז מיד נדבר על התוכנית המרתקת שלך שעוסקת בין היתר במוח.
כן, אז זהו, שממש היום.
אבל אנחנו בטו באב, אז תקשרו את זה גם לטו באב.
טוב, אז כששני אנשים אוהבים אחד את השני, אם הם הטרוסקסואלים ויכולים גם לקיים יחסי מין, אז...
אני יכול להרגיע אותך שהרבה אנשים יכולים לקיים יחסי מין, זה לא קשור...
רגע.
לא, כי נראה לי שאת פה פותחת חזית מול הארגונה להט"ב.
לא, חס וחלילה, לא סיימתי. פשוט רציתי להגיד, אם הם הטרוסקסואלים בוחרים לקיים יחסי מין, כשהם אוהבים אחד את השנייה ורוצים להביא ילד לעולם, אז מתחיל הסיפור שלנו של התפתחות המוח מספיק טוב.
לא.
אז תן לי לנסות עוד.
לדעתי הסתבך.
סתם.
ואנחנו כמחאה
ציבורית... מה אני אעשה? זירון וזירון. עוד לא מצליחים לייצר את מה שאני הולכת לספר לך עליו. אז בכלל, מה אתה רוצה ממני?
איך זה שדווקא הגברת הזו מדברת על הדברים האלה?
גברת
מגדר. מה זה?
תשמע, כי זה בדיוק מה שיפה. מגדר זה התוצאות החברתיות של החלוקה של המינים.
רגע, את אומרת שאת גברת מגדר?
רגע, זה אתה אמרת.
אני לא אמרתי את זה.
נכון.
את מערבבת בין שיחות טרום התוכנית לבין שיחות שנעשו כאן.
בואי נתחיל. אתה רוצה לשמוע התפתחות המוח או לא?
בואי נתחיל מההתחלה. לדעתי זה היה כזה כאוס שאנחנו נבקש מהצופים שלנו וגם מהמאזינים לערוך את מה שהיה כאן. יש לכל אחד תוכנת עריכה, אפילו חלק ממערכת ההפעלה הבסיסית בבית.
אז שיעשו את זה בבית.
תראי, צי והיכנסי שוב.
אוקיי, סבבה.
צי. הנה, יופי. אומן האפקטים.
מצוין.
האקדמיה לשוטרים. אוקיי. אז אנחנו רוצים לומר שלום לגיל מרקוביץ', שמגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות, בהרצה מדי יום בשלוש בצהריים, ואת מדבר על שלל ענייני מדע, הוא בא לקדם אותם כאן, כי אף אחד לא מאזין לך.
נכון. אז בעצם...
אבל בת בלבן, לא סתם, הייתי חד להגיד.
דודו, מזל שאף אחד לא שומע את מה שאתה אומר עכשיו.
זה כיף. אוקיי.
דודו, בחיית דינק. תקשיב שנייה.
וואי, איזה עממיות! אוקיי, טוב, במה את עוסקת? את עוסקת במוח.
טוב, אז ככה, מה שמעניין במוח זה שיש לו מלא שלבי התפתחות.
זה מה שמעניין במוח?
כן, כי האמת שזה מדהים. אתה חושב, טוב, רוב העבודה נעשית ברחם, אחר כך יוצאים, גג עד גיל 5-6, אז לא, תכלס עד גיל 21. המוח ממש ממשיך להתפתח כל הזמן. יש למוח גם תהליכים... המוח הוא לא סטטי, כלומר הוא גמיש, הוא כל הזמן בתהליכים של שינוי. אנחנו קוראים למה שקורה עד גיל 21 התפתחות. מה שקורה אחרי גיל 21 אנחנו קוראים לו דברים אחרים, אפשר להגיד הזדקנות, התיישנות.
אנחנו רואים ממש עכשיו את הנסיגה של המוח של מר יובל מלכה.
ומה שמדליק באמת זה ששני התאים האלה, הזרעון והביצית, שחוברים להם יחדיו בתוך הרחם...
רגע, אז חזרנו באמת להתחלה של ההתחלה, אוקיי? זרעון וביצית, שמה קורה...
והם כבר מקודדים בתוכם את כל המידע שנחוץ כדי לפתח בין היתר את האיבר החכם הזה שנקרא מוח.
כבר בחיבור הראשוני נוצר מוח?
אז מה שנוצר, וזה דימוי נחמד שאני ככה גונבת לדוקטור נועה אלבלדה שישבה אצלי באולפן ותיארה את זה, תתאר לעצמך שלוש שכבות, נראה כמו שלוש שכבות של פנקייק כזה, סבבה, רק ממש קטן, קטן, קטן. והשכבה העליונה בעצם נקראת אקטודרם, והיא השכבה שממנה התפתח הדבר החכם הזה שאצלך יצא מאוד קומי ומצחיק, ואצלי יצא מאוד לא.
וככה...
לא לרדת עלייך, אני מבקש.
ממש לא נכון.
לא לרדת על עצמי, אני פשוט לא מצחיקה. אני אינטליגנטית, חכמה, לא מצחיקה.
אני דווקא חושב שאת מצחיקה ולא אינטליגנטית וטיפשה.
ביוש.
ביי, תודה רבה, אוקיי.
ואז השכבה העליונה הזו מתכערת, הופכת לצינור באיזשהו שלב, ובתוכה יתחיל כל התהליך של התפתחות המוח. אז מה זה כל התהליך הזה? אז יש באמת הרבה דברים, אני לא אלאה, יש מה שנקרא התפתחות של חומר אפור והתפתחות של חומר לבן, וזה הרבה 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 בלגן, אבל כל תא אקטודרם בעצם חווה, מייצר נוירון, אז הוא תא אקטודרם ותא נוירון, והאופציה השנייה זה שכל תא אקטודרם ייצר תא גליה. אז ככה הם מתמיינים להם, מתמיינים, okay. ובסוף התהליך הארוך הזה נוצר מצב שתאי האב המקוריים שהתחילו את התהליך, פשוט מה שנקרא, משמידים את עצמם. כן, תודה.
כן.
יובל, אתה ממש יעיל פה.
המאזיני הרדיו שלנו, יודעת, זה כאילו אפטקטודרם ושמקטודרם, וצריך קצת אפקטים.
קצת אפקטים.
אין ספק שזה מה שיגרום לתוכנית להיות יותר נהירה.
כן, אז, והם ככה שומרים מדגם קטן מעצמם במה שאני קראתי ארכיון. יש מהן ארכיון קטן, תאי האב שלנו נשמרים שם למקרה שקורה משהו מאוד 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 קריטי במהלך החיים, ויש צורך לשחזר, זה ממש נדיר, זה לא קורה הרבה. אבל זה התהליך הראשוני, אני ככה מתמצתת את הרגע של העוברות, וקופצת איתך רגע אתכם, רגע לילדות. ואז בילדות בעצם התהליך הזה מתפתח. החומר האפור והחומר הלבן.
מה ההבדל ביניהם מלבד הצבע?
אז החומר האפור הוא בעצם בעיקר תאי הגליה, שסיפרתי עליהם מקודם, שמתפתחים כבר.
גליה,
כן. והחומר הלבן הוא בעיקר סיבי עצב, שהם שלוחה של תאי העצב. אוקיי? אז אתם בשוק. אז שזה נוירונים, סבבה?
המוח שלנו לא מסוגל להתקל את המידע הזה.
אני מנסה עכשיו משהו מצחיק להגיד, אין.
מה זה?
לא נכון, יש מלא דברים מצחיקים להגיד.
כלום.
היא כמו מלכת השלג, כשאתה מסתכל עליה, אתה מתייבש.
Let it go! בכל אופן.
כן, תודה רבה.
אז אחר כך יש את גילי התבגרות. עכשיו, תראו קטע מעניין.
מה, את זמרת?
האמת שכן, זמרת אופרה מקצועית.
באמת?
כן, בסדר, צינות.
וואו.
בכל אופן...
שהיא באה כל כך לא מפוקסת.
לא, פתאום זה היה כזה let it go, כזה...
זה let it go של מצוקה.
ולא יכלנו לדבר על איזה משהו, סיפור אהבה אופראי כזה משהו.
אה, וואו.
תאי גליה.
אנחנו מדברים על מוח. זה הכל במוח, לא?
יובל, היית צריך להזין לתוכנית ביום חמישי האחרון. ואז בגיל ההתבגרות קורים דברים שאנחנו באמת יכולים למצוא להם הסברים בהתנהגות של אנשי ונשות גיל ההתבגרות, מי שאנחנו קוראים הטיפש עשרה, ואפשר אולי להפסיק לקרוא להם ככה, כי הם לא אשמים וזה לא יפה. בכל אופן, כן, אתה מסכים?
כן,
אז
יפה.
אז קדימה, מעולה. אז תתחיל לאמץ את זה בחברה. מה שקורה זה שהאמיגדלה, אתם מכירים את האמיגדלה? שמעתם עליה?
אמיגדלה, ליד הכנרת, ברור.
האמיגדלה זה האיבר במוח שאחראי על המנגנון הזה של ברח, קפה, או
fight or flight, המנגנון המפורסם.
כן, אז זה המנגנון.
Fight or flight בעברית זה ברח או קפה?
ברח, קפה, והתחבא, כן, והתחבא.
באנגלית זה fight or flight, בעברית יש יותר אופציות?
לא,
וואו.
לא, fight or flight or freeze, פשוט אנחנו פשוט משמיטים את ה-F האחרונה, זה 3F. ובעצם בתהליך של ההתבגרות, גיל ההתבגרות, מה שקורה זה שהאמיגדלה נעשית פחות רגישה לסיכונים שליליים. נשמע לכם עכשיו שזה מסביר למה אנשי הטיפש עשרה, אנשי גיל ההתבגרות, לוקחים יותר סיכונים. סיכונים שאתה רואה כמשהו שלא היית עושה, שאם אתה שוקל אותו במוח המפותח שלך של אחרי גיל 21, אתה אומר, וואלה, לא הייתי עושה את זה.
בדקו, יש מדידות רייטינג לתוכנית שלכם?
המעבדה.
דודו ארז, תיזהר ממני.
כן, את יודעת מה? עזבי את התוכנית, אנחנו עוברים עכשיו לפייט ופייט.
בדיוק, תבחר איך אתה רוצה.
שימו את האנגר של תקן, או של... אוקיי, בבקשה.
זהו, הדבר האחרון שבאמת יש לי להגיד...
רגע, התוכנית היא היום על המוח?
היא מתחילה היום, ויש לה 4 פרקים, כשבאמת הראשון מתעסק בעוברות, אחר כך בילדות, אחר כך התבגרות, ואחר כך זקנה. וחשוב לי גם לדבר על זקנה, כי זו באמת אוכלוסייה שהולכת, והמספר שלה ככה הולך וגדל באוכלוסייה, ואנחנו צריכים קצת יותר להקדיש, גם מבחינת המחקר שנעשה על האוכלוסייה הזאת, זה חשוב שהוא ככה יגדל, וגם מבחינת ההתייחסות החברתית לאוכלוסייה של...
בניגוד לנוהג, עד עכשיו זה כמובן לקשור אנשים מבוגרים בקרח שם, להאכיל את הדובים, זאת אומרת שכן צריך להקדיש להם את תשומת הלב.
או לזרוק אותם מהצוק לנהר הקפוא. בכל אופן, אז אפשר להפסיק לעשות את זה. ומה שחשוב לי להגיד זה שבאמת בתוכנית אנחנו משוחחות על מן הסתם מחלת האלצהיימר, שהיא אחת המחלות שמעסיקות את המדע הרבה בתקופה האחרונה. כן, אז אנחנו מדברות על זה. והדבר האופטימי שיש לי להגיד זה שהמוח, כמו שאמרתי, הוא גמיש. יש מה שנקרא תכונה שנקראת הפלסטיסטיות של המוח.
אגב, אנחנו גם יכולים להרגיע אותך ולומר שהמוח ממשיך גם אחר כך להתפתח. זה לא נכון שהוא מגיע לנקודה ואז הוא ברגרסיה. אנחנו ממשיכים, ככל שאנחנו לומדים יותר ויותר, עדיין נוצרים קשרים במוח.
כי הוא פלסטי, בדיוק. נכון. זה לא, אבל לא קוראים לזה התפתחות.
אבל עדיין נוצרים קשרים הנוירונים שם. כן, ודאי. ולכן כן חשוב ללמוד ולהעסיק את המוח ולא להתנוון.
זה מאוד מאוד נכון.
אתה שולט, חבל על הזמן.
לא, אני פשוט נותן גם טיפ לכולם. אל תתייאשו, אל תאמרו, מגיל 26, הכל ברגרסיה, יאללה, בואו נבוא מול קירות או מול דברים בשבילים.
כן, אז באמת, בתור סיכום, מה שחשוב זה לתחזק שגרה. זאת אומרת, לא להיות אקראים, אלא באמת שיהיה לכם איזשהו משהו רציף שאפשר לעקוב אחריו. והדבר האחרון הוא תחושה של משמעות. אנשים ונשים שהעידו על עצמם, שהם מרגישים שיש להם משמעות בחיים, כל אחד זה אינדיבידואלי, זה כמובן לא לעשות שלום עולמי. אז הם ככה ראו שהמוח שלהם יותר מפותח.
רגע, מה המשמעות שלך כמובן?
המשמעות שלי היא להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו שאתה טועה, ויש לנו אחלה של תוכנית בשעה 3, ושיאזינו.
עכשיו, כמובן, אנחנו רוצים להודות לגיל מרקוביץ' שמגישה את התוכנית המעבדה בכאן תרבות, א' ד' ב-3, קודם כל תודה רבה.
בשמחה.
כאן צוות ההפקה גם קנה לכם מתנה, לטו באב, זוג משקפיים, מיד ענת רחל אורי. תיתן לך אותם, הנה, היא שלפה את המשקפיים. תוכלי לבחור כמובן בשלל דגמים.
תודה. אני מעדיפה בונבוניירות אם אפשר.
גם אפשר גם. משקפיים משוקולד. ואנחנו נמשיך לשמוע על סיפור. בואו נדבר על אהבה, ואז נעבור למשהו שהוא פחות אהבה. וזה מה שקורה בחברת טבע, ובמיוחד, מה זה אומר שנמחקים פתאום 11 מיליארד שקלים. מה זה הדבר הזה?
טורף.
מה, לאן? איפה זה היה? לאן זה נעלם?
זה הולך וזה יחזור, כנראה. אולי עכשיו זה זמן טוב להשקיע במניית טבע, לך תדע.
אתה צודק שזה הזמן.
אולי, כן. זו חברה, סך הכל חברה מכובדת, גדולה, ועכשיו גם הולכים, אתה יודע, לעשות קצת בדק בית שם, וסדר, ומנכ״ל חדש. יהיה טוב, יהיה טוב.
זה זול.
תמיד צריך לקוות לטוב. תמיד בסוף דברים מסתדרים.
דווקא אני מרגיש שהפוך, אבל בכיף.
כן, זה נכון.
סיפור האהבה. רגע, בוא נתחיל מלדבר על רחוב האהבה.
יאללה.
יש רחוב כזה.
אמת, יש רחוב כזה בהוד השרון, והסיפור מאחורי הרחוב הזה הוא מאוד מעניין. פעם באזור הזה עוד לא היה ממש רחוב, גרו כמה אנשים מסביב, והזוג קולטון פתח בעצם מסעדה, מסעדת פועלים קטנה כזאת, היו הפועלים מהסביבה מגיעים לפעמים לאכול, יושבים ואוכלים. ביתם עבדה במסעדה, חיה קולטון, ועזרה להוריה, הייתה מגישת האוכל. יום אחד מגיע למסעדה רואה צון. עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא מתעסקים במי יותר זה, אבל רואה צון, אתה יודע, בסופו של דבר זה...
זאת אומרת, האדם שמוביל צון, מקנה...
כן, רואה צון. כאילו, אתה לא היית רוצה שביתך תתחתן עם רואה צון, אני מניח.
אני יודע.
אולי היום כן, כי זה חזר לאופנה.
תראו כמה צון, לא יודע, אולי הוא הרבה... בעל הון של
דוד בן גוריון, דרך אגב, היה ניסה את מזלו כרועה צאן, אבל הוא היה יושב עם ספרים באחו, והיה קורא ומתעמק כל כך, כשהוא מרים את הראש, הכבשים היו נעלמות. ואז הוא אומר, הכבשים? לא היה רועה צאן משהו.
אוקיי.
בקיצור...
אבל אותנו הנהיג כמו שצריך.
הנהיג.
סגירה היסטורית.
הנהיג. בקיצור, יום אחד מגיע רועה הצאן הזה למסעדה, והוא רואה מול עיניו את חיה קולטון, מגישה לו את המזון, והוא מתאהב, והוא חפץ לדבר איתה, לשוחח איתה, וככה, אתה יודע, מילה פה, מילה שם, וגם היא מאוד מוקסמת מהבחור הזה, רואה הצון הזה. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו בתור הורים לא רוצים את הרואה צון, אבל דווקא הצעירים נמשכים אל האיש המיוחד והמקסים והמוכשר הזה.
המתבודד גם, שכן, חי עם עצמו
כן,
כזה.
כן, ויש לו מחשבות אחרות, כן. מאנשים אחרים. וחיה מבקשת מהוריה, היא אומרת להם, אני ממש התאהבתי במנחם איווניצקי, רואה הצון, והוא מבקש את ידה מהוריה. והוריה כמובן אומרים, לא, נראה לך שאת התחתני עם רואה צון? מה זה הדבר הזה בכלל? והם לא מסכימים. בסופו של דבר, השניים כל כך מאוהבים שהם בורחים מהבית, חיה בורחת מהבית, הם בורחים לצפון.
מתחפשת לצון?
מתחפשת לצועניה, והם מתחתנים. במין לס וגאס סטייל, אילופינג כזה, הם מתחתנים, וכשהם חוזרים למגדיאל, כן, היישוב אז, הוד השרון היא מורכבת מכמה יישובים, הם אומרים להורים, התחתנו. וההורים אומרים, טוב, אם הם התחתנו, אין מה לעשות, מקבלים את השניים, והשניים הם ממשיכים לגור, ו...
זאת אומרת, זו הדרך להילחם בהורים שמסרבים לקבל מערכת יחסים, להתחתן.
אנחנו לא נותנים מצות, רק מספרים סיפורים.
אוקיי.
כאשר מגדיל, האוכלוסייה הולכת וגדלה, וצריך לסלול עוד רחובות ביישוב, הוועדה שאחראית על קביעת השמות לרחובות, מחליטה שהרחוב שעובר על יד ביתם של חיה ומנחם, הזוג הזה המאוהב, ייקרא רחוב האהבה. על שם אהבתם המיוחדת של חיה...
על שם אהבה ספציפית הזאת?
של כן, חיה די. ומנחם, רומאו ויוליה של הוד השרון.
זאת אומרת, בהוד השרון אין יותר סיפורי אהבה, הרחוב הוא ספציפי. אם מדברים על אהבה, זה רק ספציפי של הזוג הזה.
כן, האמת שזה יכול... אפשר להתחיל איזה טרנד כזה, שאתה הולך ומציע ניסויים ברחוב האהבה, אבל...
מעניין. יש עוד ערים עם רחוב כזה, או שאין אהבה מלבד בהוד השרון?
זה הרחוב היחיד שאני מכיר. אני מכיר עוד רחובות עם שמות מעניינים, כמו רחוב סומסום באבן יהודה, אבל זה לא...
פחות.
זה קשור לחג אחר.
פחות.
חג הסומסום.
אז ממש עוד מעט אנחנו נדבר גם על איך קורה שמניה ששווה הרבה, פתאום לא שווה דבר. מה זה כל הדבר הזה של המניות, אתם העשירים? מה זה? מה זה הדבר הזה? מרוויחים מזה? מה זה?
אתה מדבר אליי?
גם תמיד שומעים על זה...
הסתכלתי לראות על מי אתה מדבר,
יש שם עשירים שמסתכלים.
כן.
גם תמיד שומעים על זה בהקשרים רעים, נכון? או
שבאמת... המניה מתרסקת.
משהו כזה. כן, טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחות על אהבה, שגם הן עשויות להסתיים בהתרסקות גדולה, ולדבר על מניית טבע, מדוע, כמובן, דרך הזווית או מהפרספקטיבה הכלכלית, כמובן, אבל יותר מלמעלה, מניית טבע ממשיכה לצלול, כך סיפרו לנו אתמול, צלילה של 18% אחרי שבסוף השבוע המניה הזו ירדה ב-33%. שימו לב ששווי השוק של הצנח בערך $10 מיליארד. מה זה אומר? מה זה הדבר הזה? שלום לשאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי בכאן.
היי דודו.
אתה יכול בבקשה להסביר לנו? אנחנו מבינים שאוקיי, ככל הנראה רוב הקרנות, הפנסיה וקרנות ההשתלמות וכולי, לא היו חשופות מאוד מאוד למניה הזו, אבל איך זה יכול להיות? מה יכול לגרום למפלה כזו גדולה? ובעיקר שאלה טכנית, לאן נעלם הכסף?
שאלה מצוינת. מה שגרם למפלה של המניה, את זה אנחנו דווקא מבינים. בגדול טבע הראתה שבריבון האחרון הפסידה כמויות אדירות של כסף, ובעיקר הודתה שהחברה שהיא קנתה לפני שנה, חברה בשם אקטיביסט, לא שווה את הכסף שהיא שילמה, אוקיי? וברגע שזה קרה, כל המשקיעים בשוק ההון בעצם אמרו לטבע, אוקיי, 100% הבנו, אנחנו לא מאמינים יותר למה שאת אומרת, ופשוט התחילו למכור מניות לחברה.
אבל עדיין מדובר בחברה שעוסקת בתרופות שאנשים רבים זקוקים להן וכולי, לא?
כן, רק שבעולם של שוק ההון, כאילו יש חוקים אחרים שלא בהכרח תואמים את מה שקורה בעולם הממשי, הריאלי, ובשביל זה התשובה לשאלה שלך, השאלה השנייה, לאן נעלם הכסף? התשובה היא שאין לי מושג, הוא לא בהכרח היה שם קודם, אבל אתה יודע, היו מספרים על נייר, ועכשיו יש פחות מספרים על נייר.
זהו, אבל מאיפה הכסף הזה לא היה מעולם? זאת אומרת, זה איזשהו מין שווי שהוא לא אמיתי, לא? הוא לא היה אמיתי.
כן ולא, זאת אומרת, אנשים ש... אוקיי, בוא נדמיין את שנינו, בסדר? אתה קנית מניה של טבע, ואני קניתי מניה של טבע, ועשינו את זה לפני 20 שנה.
אוקיי.
ואתה החלטת, לפני שבוע, שאתה מוכר את המניה שלך בטבע. אתה, שמכרת את המניה שלך בטבע, אתה קיבלת כסף ממי שקנה ממך את המניה, שזה נכון? נגיד אני, בסדר? אתה עשית כסף ממשי בעולם. בחשבון הבנק שלך יש בוכסה גדולה של כסף. אני, שאני המשכתי להחזיק במניה, עכשיו המניה שלי שווה משמעותית פחות. העניין שכל עוד לא מכרתי את המניה, אז לא באמת קרה מבחינתי משהו ממשי בעולם. זה רק מה שנקרא על הנייר.
זאת אומרת, והפסד על הנייר הוא פחות עצוב עבור הציבור, אתה אומר.
כל עוד הוא נשאר על הנייר.
כן.
תיאורטית כל הדבר הזה יכול עוד לזנק מעלה מתישהו, תיאורטית.
אוקיי, בוא אולי נתחיל מההתחלה. הציבור הוא שומע הרבה על מניות וכולי, ואני משער שרוב האנשים כן מושקעים במניות, לא בהכרח כי אנחנו רוצים, אלא כי קרנות הפנסיה שלנו וכולי קשורות לעניינים האלה. מהי בכלל מניה? זאת אומרת, מה הדבר הזה שעשוי לשנות את השווי או את הערך שלו בצורה כל כך קיצונית? מה זה?
כשאתה קונה מניה, בעצם אתה נכנס שותף בחברה, אוקיי? נגיד שלי יש חברה, ואני אומר לך, דודו בכלל, בוא תהיה שותפתי בחברה. המשמעות היא שאתה מזרים כסף נימה, לוקח כסף מהכיס שלך ונותן לי, שאני בעל המניות העיקרי כרגע, ואני נותן לך מניה, או 2, או 3, או 5, או 20, או יותר. בתמורת זה אתה נותן לי כסף, ואז שנינו שותפים לטוב ולרע. ככל שיותר אנשים יקנו מניות של החברה, זה אומר שיכנס כסף לכיס שלנו, אנחנו הבעלים המקוריים של החברה, והם יהיו שותפים שלנו. זה פשוט כמו להיכנס עם מישהו, לא יודע, שותפות בדוכן פלאפל או משהו.
כן, זה מעניין, אבל כפי שהזכרת בהתחלה, אז זה לא רק השתתפות בפעילות של החברה, למניה יש ערך רק כי יש ביקוש למניה. יש איזה מין לופ כזה מוזר.
זה כמו הערך של הכסף, זאת אומרת, אם, אוקיי, לך יש כל מיני ניירות בארנק שמצוירים עליהם מספרים, ובתכלס בינינו, הניירות האלה לא באמת שווים משהו, אבל אתה ואני מאמינים שהם שווים משהו, ולא רק זה, שהם שווים בדיוק את מה שכתוב עליהם.
כן.
זה פחות או יותר אותו עניין גם פה, בגלל שאנשים רוצים לקנות את המניה, הערך של המניה עולה, בגלל שאנשים לא רוצים, אז הערך של המניה יורד.
מעניין. עכשיו, יש כמובן, בדרך כלל ההצעה היא כשמניה קורסת, זה שכמובן לא לגעת או לא לממש אותה חלילה, ואז מתישהו היא חוזרת לערך המקורי שלה, לא? ורק הרווחנו כמה סיפורים בתקשורת הזה שהמניה קרסה, והיא חזרה לערך המקורי שלה, וזהו.
יש איזשהו כלל אצבע שאומר שכשהשוק נתקף בפאניקה זה לא זמן טוב. למכור, כי באמת לך תדע מה יהיה. אני לא בטוח שבמקרה של טבע זה הדין, כי ייתכן שטבע באמת, הערך של המניה קודם היה מנופח פשוט. אבל זה היופי בשוק ההון, אין שום דרך להבין מה הולך שם באמת.
אוקיי, טוב, אני אחת רוצה להודות לך, שתיים, אלה קולות של ילדים, עכשיו
שאתי טוקי.
לא, זהו, שזה התחיל משריקות, ואז עבר לילדים. אתה...
כי בטוח שקו בחנות חיות.
אלה שרקנים שעשו לילדים, אבל במקרה אלה לא הילדים שלי.
יש, אבל יש שם ילדים ששורקים.
אכן.
אוקיי, תשמע, זה, טוב, בחופש.
זה כנראה הוא מלמד על מניות, ילדים. אבל,
יובל, אתה מכיר ילדים מקרוב, לא? יש לך ילדים. מספר. ילדים שנוהגים לשרוק כדי להעביר את הזמן? בין היתר, אחת מהפעילויות. טוב, זה היה מרתק, אני מוכרח להודות לך על השיחה הזו. הסברת לנו מהי מניה. אני יודע, בסופו של דבר זה תמיד מרגיש כאילו זו דרך מצוינת להפסיד כסף אם אתה לא מספיק עשיר. תמיד נראה שזה מכשיר בידיים של עשירים להפוך לעשירים יותר, או בידיים של עניים להפוך לעניים יותר, עם אשליה שאתה תהיה פעם עשיר. זה נכון? אתה קונה את מה שאמרתי?
אפשר לחשוב על, לא יודע מה, על ההורים שלך, שלי, שסביר לך שקנו מניות מתישהו, ואיתכם גם הרוויחו להם הרבה מאוד כסף לאורך השנים.
אני משער שההפך. להפך. אני גם חושב. תודה רבה על האופטימיות, לשאול אמסטרדמסקי, ועל ההסברים כמובן, ראש התחום הכלכלי בכאן. תודה. ואנחנו נמשיך לדבר על אהבה עם ההיסטוריון הציבורי שלנו יובל מלכי, ואנחנו רוצים לדבר על המלך אדוארד. רגע לפני נזכיר לכם שאנחנו ב-055-966-3992, אבל רק למסרונים. יש לנו בינתיים מסרונים, אתם רוצים להעביר לי את הטקסט? יש לנו כמה מסרונים, הנה מיד יעבירו אלינו את הטקסט. בינתיים אנחנו נדבר על המלך אדוארד,
כן.
שסיפור האהבה שלו הוא סיפור בלתי נשכח, אני סתם מנסה לשדק
אותו. לא, הוא סיפור בלתי נשכח לגמרי, כן. אבל אני יכול לפני אדוארד להקריא לך שיר קצר של דליה רביקוביץ' על אהבה?
בבקשה.
שיר מקסים. אז דליה רביקוביץ' כתבה כך: שוב הייתי כאחת הילדות הקטנות, בציפורניים שחורות מעמל, מבניין מנהרות בחול. כל מקום שנחו עיניי היו רצועות ארגמן, ועיניים רבות זרחו כמו חרוזים של כסף. שוב הייתי כאחת הילדות הקטנות שנוסעות בלילה אחד סביב העולם כולו, ובאות עד ארץ סין ועד מדגסקר, ואלה ששוברות צלחות וספלים מרוב אהבה, מרוב אהבה, מרוב אהבה. אתה מתאהב, אתה הופך להיות עוד פעם איזה ילד קטן כזה, והכל מרגיש לך ויש התרגשות כזאת. אולייט.
באמת יפה. ואתה מאוהב, יובל.
אני עדיין מאוהב, כן. אני יודע שזה מפתיע אותך מאוד, אבל...
זה לא מפתיע, זה מפתיע אותי שאתה לא דובר אמת, כמובן.
לא, אתה יודע, יש אהבה רגעית כזאת שאתה פוגש ואתה זה, ויש אהבה שהיא מתחזקת עם השנים.
שזה נקרא לא אהבה, אלא שותפות בעסק.
אהבה לחלוטין. לא, לא, זה נקרא אהבה.
התרגלות ואינרציה.
אהבה, אהבה, תפסיק להיות שלילי כל כך.
אגב, רגע לפני שתספר, אנחנו, הנה, בואו נקרא לכם את אחד המסרונים שקיבלנו. בוקר טוב, לעניות דעתי, כותב או כותבת לנו, הרצת הטוקבקים הממוחזרים בצד המסך היא אלבון לתוכנית.
נכון, נכון.
כן? זה רץ בלופ הטוקבקים האלה?
וגם, שלושה, ארבעה, כל הזמן.
די.
כן, תריץ את כולם כבר.
אז למה אנשים...
אז שיתקבקו אולי. אולי שאנשים יתקבקו ונשים בריל טיים טוקבקים.
מעניין לגמרי. אוקיי, אז בואו נשמע את הסיפור על המלך אדוארד.
בשנת 1936 הלך לעולמו המלך ג'ורג' החמישי, שעליו קראו ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב. כן, בחור נחמד. לאחר שנפטר ג'ורג', עולה לשלטון הבן שלו, אדוארד, שנקרא המלך אדוארד השמיני. עכשיו, זה נורא יפה, איך אתה היית דודו ארז השמיני. זה היה הרבה יותר מכובד.
ודאי.
סתם דודו ארז, אלא...
מסכים איתך, זה בושה וחרפה.
נכון, אבל המלך הזה הייתה בעיה גדולה. החברה שלו ובת הזוג שלו, שבה הוא היה מאוהב, קראו לה וולי סימפסון, והיא הייתה אמריקנית מבולטימור. היא הייתה גרושה פעמיים, ושני בעליה עוד היו בחיים. עכשיו, מלכים קודמים, מה היו עושים? היו מטפלים בזה, כמו שאנחנו נוהגים להגיד. אבל אדוארד חי במאה ה-20, הוא לא יכול לנקות את כל הבלגן הזה שוולי השאירה מאחוריה. ואדוארד, בנוסף להיותו מלך אנגליה, היה גם ראש הכנסייה האנגליקנית. כן? ככה זה, יש לך הרבה תפקידים okay. בתור המלך. ואסור היה לו להינשא לגרושה. ככה זה. ככה זה
כלל קורה. מוכר.
אין מה לעשות.
אוקיי.
אז אדוארד לא ויתר. הוא התייעץ עם ראש הממשלה ועם ראש הכנסייה האנגליקנית, והוא התייעץ עם כולם, והוא ניסה, תמצאו לי משהו, זה פרצה בחוק שאני אוכל לפרוץ פנימה. בלשים של ממשלת אנגליה וסוכנים ממשלתיים עקבו אחרי סימפסון ודיווחו שהיא לא נמצאת רק בקשר עם המלך אדוארד, אלא עם עוד כל מיני אנשים. קיצור, חתיכת טיפוס.
די.
התגלה גם שלסימפסון יש קשרי ידידות עם יואכים פון ריבנטרופ, היה שגריר של היטלר בלונדון. והתגלה שלא רק זה, שהיא גם אוהדת את הממשל הנאצי, את המשטר הנאצי. לא משהו, כן?
לא.
בנובמבר אותה שנה, 1936, ראש ממשלת בריטניה דוחה את בקשתו של אדוארד להינשא לאהובתו הגרושה. והמלך אדוארד עכשיו צריך לבחור, כן? הוא מלך אנגליה, ראש הכנסייה האנגליקנית, זה אחד התפקידים הכי נחשקים בעולם. אז אתה יודע, הוא יפטר מהחברה וימצא לו חברה, הוא יכול למצוא כל בחורה בעולם. המלך אדוארד מחליט, תחזיק חזק בכיסא, מחליט לוותר על כיסאו.
די.
מחליט לרדת מכס המלוכה, בכדי שיוכל להישאר ולשאת את אהובתו.
ממש כמו שסופרמן בסרט הראשון ויתר על כוחות העל כדי להינשא לאהובתו.
דביל. בקיצור, אז סופרמן, כן, זה בסדר. כנראה הוא לא סופרמן, בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר, בית המחוקקים האנגלי, הוא צריך להתמודד עם זה בגלל שמעולם... בהיסטוריה של בית המלוכה לא היה מלך שוויתר על גיסו. כולם רוצים להיות מלך, והוא, בשביל גרושה אמריקנית שהוא כל כך מאוהב בה, מוותר על כיסא המלך. הוא פונה לאומה בנאום רדיו, והוא אומר להם, אתם חייבים להאמין לי שאני אומר לכם, בלתי אפשרי בשבילי לשאת את נטל האחריות הכבד, ולמלא את חובותיי כמלך, כפי שברצוני לעשות, ללא העזרה והתמיכה מצד האישה אותה אני אוהב.
יפה.
רומנטי, נכון?
כן.
אבל שים לב מה קורה. אדוארד
סוף הוא רע.
אדוארד, כן, אדוארד ואשתו וולי נישאים בצרפת ללא נוכחות של אף אחד מבית משפחת המלוכה. הם מבקרים את היטלר. היטלר נושק לוולי סימפסון, תמונה מאוד מפורסמת. והבריטים מבינים שיש פה סיפור מאוד מאוד בעייתי, שמישהו מבית המלוכה הוא קרוב מאוד של היטלר, ואפילו אם היטלר מנצח את בריטניה, כנראה שהוא מחזיר את אדוארד לשלטון. אז הם שולחים הבריטים את אדוארד לאיי הבהאמאז, הם אומרים לו, אתה, מושל הבהאמאז, שם מפה. ולוקחים אותו ממש, הוא לא כל כך רוצה.
אוקיי.
הוא אומר ברבות השנים שזה יהיה מאוד טרגי אם היטלר יודח מתפקידו. בסוף המלחמה, כשהמלחמה מסתיימת, שליחים מיוחדים של בית המלוכה נשלחים לאתר את כל המכתבים שאדוארד כתב, למנוע חרפה ובושה מבית המלוכה, ולאחר המלחמה הם שווים לצרפת, הם חיים בצרפת, ולא היו להם ילדים, מה שמאוד מאוד עזר לבית המלוכה לשים את האירוע הזה בצד. עד היום נחשפים כל מיני טקסטים מהמכתבים של אדוארד, אני יכול להגיד לך שהם לא מתאימים כל כך לבין מלוכה, מבחינת בית המלוכה. וכן, היו כל מיני רעיונות. אדוארד רצה להדיח את אליזבת מכיסאה ולרשת. קיצור, חתיכת טיפוס הבחור הזה.
אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך כרגע על הסיפור הזה, ואנחנו ממש עוד מעט נדבר עם הביולוגית ורד שפירה על מחזרים משקיענים במיוחד בטבע. ואנחנו היום מדברים על ט"ו באב, יום האהבה העברי. היום בשמיים הירח מלא, הלבנה במילואה. כי אנחנו בדיוק באמצע חודש עברי, ואנחנו פועלים על פי הירח.
כל חודש עברי באמצעו הירח מלא.
ודאי. זה הלוח העברי. הלוח העברי הוא כמובן נקבע על פי הירח, וכל חודש מתחיל בלבנה שהיא כזה חצי כוח. פחות מחצי כוח.
היא צוברת.
כן, לאט לאט מתמלאת ומתרוקנת לה. אנחנו מיד נדבר עם הביולוגית ורד שפירה על מחזרים משקיינים בטבע, אבל רגע לפני, אנחנו מדברים עם יובל מלכי, ההיסטוריון הציבורי, על ענייני האהבה. דיברנו על המלך אדוארד. רבים מאיתנו מכירים את חביב הרייק, או רייך, תלוי איך זה מופיע. זה מופיע בכמה גרסאות בשלל רחובות ברחבי ישראל. שגם לא היה סיפור אהבה מעניין.
כן, חביבה גדלה בסלובקיה, היא לא כל כך יודעת אפילו שהיא יהודיה, עד שלב מסוים שבו פתאום היא מגלה שהיא יהודיה, והיא הולכת לאיזשהו בית ספר ולומד קצת על היהדות שלה, אבל עדיין זה לא כל כך מעניין אותה, עד באמת שמתחיל בלגן באירופה. בשלב מסוים היא מחליטה, היא מכירה איזה בחור מאוד נחמד, הם מחליטים לעלות לארץ, הם עולים לארץ, מתיישבים בקיבוץ.
שם המשפחה שלה, אני זוכר עוד כילד שאתה רואה שמשפחה שהוא רייך, זה היה, ואז אולי גם שינו אותו קצת לרייק כדי לרקח את הקשר.
חביב הרייק, אבל אתה יודע, לפעמים יש אותיות או מילים שאין לנו בשפה העברית, שחלק מהם יכולים להיות רייק, אז אתה מין קוף או חד, אין לך דרך כמו ערבית מונית כזאת. בקיצור, בקיץ 1940 נשלחה חביבה עם עוד כמה בנות למחנה עבודה בזיכרון יעקב, היו שולחים אז כל מיני אנשים, איפה שהיה עבודה, והיא עבדה בקרמים. בקרמים.
אותו מקום שהטינדר של העבר.
כבר זה צרות, כי מישהי אומרת לך, שמע, אני יוצאת רגע לכרם, אתה אומר, אני יוצאת לכרם.
יצא מרצה מן השק, מדובר בבגידה.
עכשיו, היא נשואה. היא נשואה לבחור בשם אהרון מרטינוביץ', שאהב להתווכח, היה מין כזה קומוניסט הדוק. במהלך העבודה היא מכירה שם את בעל הקרמים, בחור בשם צבי אריסון. צבי אריסון היה בנו של בעל הקרם. הוא היה הדוד של טד אריסון, אביה של שרי אריסון.
וואו.
כן, כבר אז המשפחה הייתה די מסודרת. צבי אבל הוא קפיטליסט, וחביבה היא קיבוצניקית, זה שתי עולמות שהם לא מתאימים, אין סיכוי, אהבה.
זה משהו יותר שיתופי, פחות מאמין ביד הנעלמה של השוק להרוס את עצמו.
כן, ואז גם זה היה, אתה יודע, אידיאל, זה היה אידיאל. לא היית זז מטר ימין או שמאל, הם
כן, היו אנשים הזדהו עם הרעיונות הכלכליים והחברתיים האלה, כאילו היה מדובר בחלק מהזהות.
לגמרי, היה חלק מהזהות. צבי היה מגיע בסופי שבוע, לוקח את הבנות ברכב שלו, ולאט לאט חלק מהבנות העדיפו לא לנסוע ונשאר רק הוא וחביבה. צבי וחביבה היו התאהבו למעשה אחד בשנייה, צבי אפילו יותר. הוא התאהב בקיבוצניקית, עולה חדשה, עם שיער קצר, יחפה, אבל היה הרבה ביטחון עצמי וצחוק מתגלגל. בחלק מהמקומות כתוב שהיא לא הייתה הבחורה הכי יפה בעולם, אבל צבי, הוא ביקש להתחתן איתה, ביקש להינשא לה וביקש שהיא תעזוב את הקיבוץ. היא אמרה שאין סיכוי, והוא כמובן לא היה עוזב את עסקיו, ולקשר הזה לא היה שוב סיכוי. חביבה אמרה, עזוב, זה לא ילך, בוא נפסיק להיפגש. כשהיא חוזרת לקיבוץ, היא מספרת לבעלה מה קרה, ובאמת הם נפרדים. בנות הקיבוץ שמעו פתאום, מגיעות שמועות שלחפיף היה רומן עם צבי אריסון, והם פשוט נגאלו. איך יכולה חברת קיבוץ אידיאליסטית להיפגש עם קפיטליסט עשיר וחזיר, שמנצל את פועלי הקיבוץ ועושה על גבם רווח? מה, אין מספיק בחורים טובים בקיבוץ? וכמובן שהיה מתח ומתיחות בין חביבה לשאר אנשי הקיבוץ.
סלח שבת אשתה.
ממש כך. הרומן שלהם לא נפסק אחרי אותו קיץ. חביבה נשלחה לכל מיני מקומות בארץ. צביה מגיע אחריה, מבקר אותה בכל מיני מקומות. אפילו עד הכינרת הוא היה, היו יחסים מאוד מאוד סבוכים וקשים, אבל הם המשיכו להיות בקשר. וכן, כמובן שחביבה סבלה מאוד בקיבוץ, ובשלב מסוים הציעו לה להצטרף לפלמ"ח.
אוקיי.
לקורס ראשון של בחורות, היא הולכת ומצטרפת, והרומן הזה עם צבי הולך ודואך, אבל הקיבוצניקית וזה, וזה הפך להיות אפילו מחזה, עשו מזה מחזה, ועד היום מספרים על הקפיטליסט והקיבוצניקית שהתאהבו.
מי היה מאמין? ערבוב של שמן ומים. בואו נדבר לרגע על עולם החי. בני האדם כמובן נוהגים לחזר זה אחרי זה באמצעות שירת סרנדות מתחת לחלון, מכוניות יוקרה, זאת אומרת השבצה בשלל מוצרי יוקרה, מכוניות יוקרה, שעוני יוקרה, חליפות, כמובן גם חוש הומור שמסתיר את העובדה שאין לך כסף לרכוש מוצרי יוקרה. אבל גם בעולם החי אפשר ונהוג לחזר זה אחרי זה, מקובל, וכל זה בדרך לערבוב גנטי, שבסופו של דבר נולדים לך צאצאים ונוצרת אשליה של חיי נצח, אבל זה לא. מי שבקיאה במנהגי החיזור בעולם החי היא הביולוגית המחוזרת כאן בתוכנית, ורד שפירה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו רוצים לשמוע מפיך על עולם החי, שתמיד מוכיח לנו שזה בסדר לחזר, כי זה קורה גם שם.
זה קורה גם שם. כי חשוב לזכור שאנחנו חלק מעולם החי, ומטרת העל של כל הסיפור הזה, כפי שכבר אמרת, היא להעמיד צאצאים, להעביר את המטען הגנטי שלך אל הדור הבא, ואם אפשר שגם הדור הבא לתת לו סיכוי טוב יותר להעמיד צאצאים ולהעביר את המטען הגנטי שלהם אל הדור הבא, אז עוד יותר טוב.
אוקיי, זאת אומרת, האינטרס הוא באמת גנטי לגמרי. זאת אומרת, האהבה היא פיקציה שנועדה לגרום לנו, זו אשליה שנועדה פשוט בסופו של דבר...
זו באמת אשליה, כי כולנו כאן בסופו של דבר, ולכן אם אנחנו כאן, תחשוב שכל כך הרבה דורות אחורה, האבות הקדמונים שלך הצליחו להעמיד צאצאים, אתה קצה של איזושהי שרשרת של יצורים שהצליחו להעמיד צאצאים ולהעביר אותם אל הדור הבא.
נכון.
ואם זה היה נקטע בשלב מסוים, לא היינו כאן.
נכון, טוב. אז... זו שאלה באמת האם האהבה היא הייתה מאז ומעולם כאיזשהו תנאי הכרחי להעברת הצאצאים וכו', אבל מעניין. אבל מה קורה באמת בעולם החי?
אז בעולם החי העניין של חיזור ומשיכה וכל העניין הזה של אהבה הוא באמת שלב מתקדם יחסי, כי יצורים שהם נחותים יותר, אין שם הטריגר לרבייה, הוא בכלל חיצוני. בהרבה מאוד מקרים הרבייה נעשית מחוץ לגוף, ביצורים פשוטים כמו דגים, אצל דו-חיים אנחנו רואים את זה, יש הפרשה של תא ביצית ותא זרע מהזכרים והנקבות, וכל תהליך הרבייה נעשה מחוץ לגוף, ושם אתה לא צריך את כל העניין של חיזור ושל
השקעה.
זה נראה לי יותר נוח.
יותר נוח. לא, זה חוסך הרבה זמן. יש הרבה זמן לקרוא.
לא רק זמן, אלא גם התעסקות.
זה חוסך התעסקות. אבל מהרגע שיש באמת רבייה שהיא נתונה, שיש בה גם עניין של בחירה, אז העסק מתחיל להסתבך, ושם אתה צריך להתחיל למכור את עצמך.
ובעלי חיים באמת מוכרים את עצמם.
גם אנחנו. בעלי חיים מוכרים את עצמם, אתה צריך להראות שאתה חזק יותר, יפה יותר, מוצלח יותר. יש לך מטען גנטי שיאפשר לצאצאים שלך להיות מוצלחים יותר, ולהיות מסוגלים להעביר את המטען הגנטי שלהם אל הדור הבא. ולכן אתה צריך להראות, להציג בצורה מסוימת את מה שאתה מביא איתך.
זאת אומרת, ורד, אני רק מבין נכון, כשטווס פורס את הזנב המיוחד שלו, בעצם אומר, גברת טווסית, בואי תראי איזה מטען גנטי יש לי.
זה גם מטען גנטי, כי הצבע והברק של הנוצות מעיד בעצם על בריאות, וזה גם עניין של עקרון ההכבדה, שהוא אומר, אני כל כך מוצלח, שאני אפילו מכביד על עצמי עם הזנב הגדול והכבד הזה, ואני עדיין מצליח להיות כל כך מרשים וכל כך חזק, ולשרוד ולהעמיד צאצאים, למרות שאני כבד לי וקשה לי, אבל תראי איזה יופי ואני עושה את זה בשבילך.
אז זו נקודה מעניינת, שים לב שעיקרון ההכבדה הוא זה קצת הפוך על הפוך כזה, זה לא שהוא משוויץ בזנב, אלא הוא אומר שלמרות, הסאבטקסט שלו, הוא שלמרות זנב מכביד, הוא עדיין מצליח לשרוד ולברוח מטורפים, מה שהופך אותו לחזק יותר. זה קצת כמו שתבוא עם שעון שעולה 200,000 שקלים, וזה עקרון ההכבדה. זה להגיד, נכון. למרות שהשעון עלה לי כל כך הרבה, הנה, והכביד עליי כלכלית, הנה, צלחתי את הדבר הטיפשי הזה, והנה, אני יודע שש.
נכון,
עכשיו,
וחשוב גם להגיד שאתה חייב את האיזון הזה.
אחרי המלחמה.
ובאמת גם בטבע אנחנו רואים הרבה פעמים שהזכרים הם אלה שבולטים, ואלה שספגוניים, ואלה שיפים יותר.
הם אלה שצריכים למכור את עצמם.
נכון, והם צריכים גם לשמור על האיזון, כי אם אתה תהיה בולט מדי, יטרפו אותך, ואז לא תעביר את הגנים שלך לדור הבא, אבל אם לא תהיה בולט מספיק, הנקבות לא יימשכו אליך, ואז אתה גם בבעיה.
או, זה חבל דק?
חבל דק מאוד, וזה חבל אבולוציוני. ואנחנו רואים באמת כמה בעולם החי, כמה מחזרים שלוקחים את העניין הזה, כמו הטווס, שלוקחים את החיזור לאקסטרים, ואנחנו רואים זמרים, ואנחנו רואים רקדנים, ואנחנו רואים בעלי חיים שבונים מבנים מפוארים כדי לחזר ולהרשים. ואם נדבר על זמרים, אז יש לנו את הלוויתנים גדולי הסנפיר, הגבנונים, ששרים שירים של חצי שעה לפעמים, שמגיעים למרחק של מאות קילומטרים, כדי להרשים את הנקבות שנמצאות במרחק.
איך זה נשמע?
זה נשמע כמו שיר של לוויתנים. איך? זה נשמע כמו... אני לא אשיר שתי.
נשמע קצת יותר טן.
קצת יותר למטה, יותר עמוק ויותר במים, תשמיע את זה.
מעניין אם גם שירה זה משהו שמרשים בני ובנות זוג אנושיים, זו שאלה.
שירה זה מאוד מאוד מרשים, זו יכולת שאין לכל אחד. זה מאוד יפה, זה מאוד נעים באוזן, זה מפעיל לנו כל מיני אזורים במוח שככה עושים לנו נעים. והשירה הזאת, אבל השירה של הגבנונים היא לא רק כדי להרשים, היא גם כדי למצוא בת זוג. מכיוון שכשאתה נמצא באוקיינוס ואתה יצור כל כך גדול, אתה קודם כל, האתגר הראשון, הרבה לפני שאתה מנסה למשוך מישהו, זה לנסות לאתר אותו.
זאת אומרת, זה לא באמת שיר חיזור, זה... הלו, אני פה, שעה אני מחכה לך, איפה?
גם וגם
זה, באמת, כמה זמן צריך לחכות לך? אני קורא לך, שעה.
אני חושב שאתה הופך את התוכנית לתוכנית שהיא עם דמויות, וזה מצריך אישורים ממי שאחראי על התוכנית, זה שינוי פורמט.
זה גם יותר מדי מצחיק, זה לא באמת.
תשמע, אנשים בבית שוברים את הטלוויזיות, מתנתקים מארץ נהדרת, וחורטים אותנו על הקיר.
עכשיו נעבור לרקדנים?
כן, בבקשה.
כן. אז יש לנו ברקדנים, אז יש את הסייפן, ויש בעיקר ציפורים שעושות מעין ריקוד חיזור.
וואו.
הסייפנים, ויש ציפור מאוד, שנראית מאוד מטופשת, סולה כחולה כרגליים, נקראת גם בובי, שהיא חיה ביי גלפגוס, יש לה רגליים כחולות ופרצוף מטופש להחריד.
רגע, למה הרגליים כחולות סתם מסקרן אותי? כי פעם דיברנו על זה, סתם. איך הרגליים כחולות?
כי יש גם סולה אדומת רגליים, ולה יש רגליים אדומות, אז הסולה כחולת רגליים, יש לה רגליים כחולות. אין כאן למה, יש לה רגליים כחולות, וזה המאפיין של המין הזה שמפריד אותו מהמין השני של הסולות שחיות על אותו אי. והם באמת עושים איזשהו ריקוד שנראה מגוחך לחלוטין, והוא ריקוד החיזור של הסולות כחולות הרגליים, או הטבלנים שעושים ריקוד זוגי, ממש גם הזכר וגם הנקבה פוצחים באיזשהו ריקוד מתואם לחלוטין על גבי המים.
רוקדים, רגע, היא... זה התוכנית הזאת, רוקדים עם טבלנים?
רוקדים עם טבלנים, בדיוק. והשאלה היא למה הם רוקדים? זאת אומרת, מה המטרה של הריקוד הזה מעבר למכור את היכולות הפיזיות שלהם? והטענה היא שתקופת הרבייה אצל בעלי חיים באה כמשהו... זה אירוע מאוד הורמונלי שמכניס גם פחד וגם תוקפנות וגם חשש לבעלי החיים האלה, שהרבה פעמים הם במשך כל השנה חיים לבדם או עפים לבדם, ופתאום בתקופת החיזור הזה צריכים פתאום לחיות בזוג.
קשה.
והריקוד יש בו איזשהו אקט של הרגעה. של הרגעת
רוחות,
מעין היפנות של הנקבה והפגת החששות שלה אולי, כדי להכין גם את הזכר וגם את הנקבה לשלב הבא, לשלב הרביעה.
מעניין, זה כמו חתונה, כאילו האנשים באים, מתחתנים ואז יש הרוקדים
בשביל להפיק את המתח. חתונה זה הפוך לדעתי, לא?
מה?
אתה חושב שהריקוד בחתונה הוא להפיק את המתח? אתה כמי שהתחתן, לא?
ליצור מתח?
זה לא כדי לגמור עם זה?
לגמור עם זה ודאי?
עם החתונה, לא חשוב.
לא ברור, אוקיי. אז יש לנו שירה ויש לנו ריקוד.
ויש את המרשימים ביותר, הם בוני המבנים. אז יש לנו את הסוכיים, זה מ-18 מינים של ציפורים שחיות באוסטרליה ואסיה בעיקר. ומה שאנחנו רואים שם זה לא איזשהו אקט של תראו כמה אני חזק ויפה וגדול ומרשים, ואפילו לא כמה אני רוקד יפה. הם בונים סוכות.
נכון
שפעם סוכיים, הם בונים, אבל הסוכות האלה לא משמשות להטלת ביצים ולכינון אחר כך, אלא ממש בונים זירות מקושטות, יש את הסוכי המצוי, שהוא, אתם איתי?
כן, כן, לא, אני גם אעשה...
היה רע של ניתוק, סליחה.
לא, אנחנו בהלם, בהלם.
אנחנו מדמיינים את מגדלי היוקה שאנחנו כבני אדם צריכים לנפק כדי להרשים.
ממש.
הוא מאוד אוהב את הצבע הכחול, ומה שהוא עושה הוא אוסף נוצות וחרסים וזכוכיות וניילונים כחולים ואוכמניות כחולות, והוא אוסף לפעמים אפילו, יש עדויות על זה שהוא הורג ציפורים כחולות קטנות כדי לקשט את הזירה שהוא יבנה כדי להרשים את הנקבה.
זה כבר פחות משהו.
אבל הוא מאוד מאוד נמשך על הצבע הכחול הזה, ו כשהוא גומר לבנות את זה, אז הוא מחכה לנקבה שתבוא ותסתכל ותביט ותתרשם ממה שהוא בנה.
מסדר המפקד, אוקיי.
כן, וזה גם איזשהו סוג של הפגת חשש, אבל גם הפגנה של יכולות, ולכאורה מדובר במאמץ שהוא מאמץ מיותר לחלוטין, כי לא יהיה כינון ואין הטלת ביצים במבנה המאוד יפה ומפואר הזה, כי הוא גם בולט לעין מפני טרופים. שוב יש לנו כאן את עקרון ההכבדה של... אני כל כך מוצלח ומוכשר שאני יכול ככה לבלוט בכוונה ועדיין...
אבל זה סוכות בלי, לא באים לשם מושפיזין.
לא, אין שם אושפיזין.
אתה נשמע מאוכזב. סוכרי מחובר לא אושפיזין. האמת שזה מדהים לשמוע מה קורה בטבע, וכמה אנחנו מחוברים לאותם מנהגים. זאת אומרת, בני אדם לא ממש שונים מבעלי החיים בכל מה שקשור לחיזור. אלה עדיין אותם דברים, ניסיון הדדי להרשים כל אחד בתחומו.
כן, אמרתי, מטרת העל היא משותפת.
כן, די
מדהים. להעמיד צאצאים, להעביר את הגנים שלנו אל הדור הבא, בסופו של דבר זה שם המשחק.
וזה כיף שמעבירים את הגנים לדור הבא? אתם, גם יובל וגם את, יש לכם ילדים, כי אני רוצה לשמוע, זאת אומרת, אני בצומת.
מה אתה בצומת? אתה צריך להחליט?
לא, לא צריך להחליט מתישהו, אם אתה רוצה ילדים או לא.
צריך להחליט, כן, צריך להחליט. אתה רוצה שנעזור לך, כאילו, לקבל החלטה?
אני תוהה, מה אתה אומר? היית מבטל את הילדים? אם היה כפתור אנדו?
אתה יודע, וודי אלן אמר פעם שהוא ואשתו שוקלים אם להביא ילד או להביא כלב. הם לא החליטו אם הם רוצים מישהו שירוס להם את השטיח או ירוס להם את החיים.
כן, מכיר את הציטוטים בוויקיפדיה, בוויקיפדיה שלו. אוקיי, אני רוצה להודות לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם, ביי ביי.
ואנחנו מתקרבים לסוף השעה השנייה שלנו, וזה הזמן לסיפורים, אבל אנחנו שומעים כאן לא מעט סיפורים מפיו של יובל מלכי, אבל אנחנו רוצים לדבר על סיורים שקשורים לסיפורי אהבה שקרו דווקא בעיר תל אביב יפו, שעליה אנחנו שומעים בשלל הקשרים שקשורים באהבה, פעמים רבות אהבה קצרת מועד, אהבה יותר ארוכה. אנחנו רוצים לומר שלום לתומר שלוש, הוא מדריך סיורים בעיר תל אביב יפו, ובן למשפחת שלוש, שלום.
שלום לכם.
אתה קשור לרחובות, למבנים, לחגיגת הנדלן בנווה צדק?
לחגיגת הנדלן לא, אבל השם, רחוב שלוש, הוא בעצם על שם הסבא של סבא של אבא שלי, אהרון שלוש.
די, אבל לא השארתם במשפחה איזה בניין טוב?
אפילו לא בלטה.
די, נו?
לצערי, לכן אני צריך ללכת ולספר את הסיפורים, אבל גם זה משהו.
לגמרי, לגמרי. אז בוא ספר לנו, מה זה אומר, איזה סיור ואיזה סיפורי אהבה? יש סיפורי אהבה שקרו בעיר תל אביב, שהם לא בבחינת לילה אחד, סוער ותו לא?
אז באמת תל אביב מוכרת לרבים בתור עיר שלו, ללוט ומסיבות, אבל לפעמים בין כל ההורמונים גם משתחלת איזו אהבה. ולמרות שזו עיר צעירה מאוד, יש בה סיפורים אפילו בני יותר מ-100 שנה. אתמול אני הדרכתי משמו 15 זוגות בסיור אהבה בנווה צדק. התחלנו ליד קולנוע עדן, שהוא הקולנוע הראשון של תל אביב. אגב, שם גם צילמו את הסרט אלכס חולה אהבה, חלק ממנו.
כן, אוקיי.
כן? ואחרי זה ציילנו בסמטאות הציוריות של השכונה, וסיפרנו כמה סיפורי אהבה. רוצים לשמוע?
כן, כן, ודאי.
אספר לכם על סיפורים מהמשפחה שלי, ממשפחת שלוש. בעצם אחת מבנות המשפחה, רוז, מספרת איך היא הכירה את בעלה, צדוק שלוש, שהוא סבא רבא שלי. היא מספרת שבתל אביב הקטנה והמשפחתית, שהיו בקושי כמה אלפי תושבים, היה מאוד קשה ללכת להכיר בחורים. בכל זאת, כל אחד רואה ושומע. פעם אחת היא דיברה עם איזה שני בחורים ברחוב, היא חזרה הביתה, והסבתא שלה, היא מספרת, עשתה לה סקנדל. על זה שהיא עמדה ברחוב, בחורה, ומדברת עם הבחורים.
זה חמור.
בואי.
אבל איך בכל זאת היה אפשר להיפגש? היא מספרת שהיו מדי פעם נשפים, או כמו שקראו לזה אז, נשפיות. היום קוראים לזה נסיבה. אז בעצם היית מגיע למסיבה, ואם היית בחורה, היית מקבל פנקס, קשור בסרט, עם עיפרון, ושם היה רשום ולס, טנגו, כל סוגי הריקודים שהיו אז, והיו נרשים הבחורים לבחורות, ומבקשים לרשם כל אחד לריקוד שלו, זה נרשם לוואלס, וזה נרשם לטנגו. היא מספרת שככה היא הכירה את בעלה, כך רוז הכירה את בעלה צדוק.
עם הפנקס.
עם הפנקס, כן. ואני אספר לכם מה קרה קצת אחרי זה, כי אתם יודעים, אהבה אחרי זה מתפתחת, ומשהו גדל בבטן.
רגע, תגיד, אני רוצה רגע לרק לשאול, כאילו, אנשים היו אז אומרים, די כבר, אתה בא למסיבה, כל היום שקוע בפנקס שלך, תעזור רגע את הפנקס, יש פה עוד אנשים, תדבר, מה, כל היום, לא בפנקס הזה.
מהשנה וכלום לא השתנה, רק הפנקס התחלף באייפון. אז בעצם רוז וצדוק אחרי כמה שנים, שהם מתחתנים, ובבטן גדל הסבא שלי. אז בעצם היה מקובל באותה תקופה כדי לחזק את העובר, לשתות משקה שיחזק אותו. איזה משקה זה היה? בירה. ככה הם ביצור רופאים אז לנשים בהיריון. וכל לילה צדוק היה יורד למרתף, שם הוא היה מחזיק את הבירה בבית שלהם. פעם אחת הוא עושה את זה באיזה לילה, ומאחורי השפה בסלון, מה הוא רואה? גנב. הוא רואה את זה פורט שם. עכשיו, הבעיה היא שבתל אביב אז אין עדיין טלפונים, אז אין אפשרות להתקשר למשטרה, וגם אם היה טלפון עוד אין משטרה, אז אין למי להתקשר. אז בעצם הוא תופס את הגנב הזה, והוא היה גר בסדרות רוטשילד, הוא חוצה את הרחוב אל הבית של איש הסמכות, השריף של תל אביב, מאיר דיזינגוף, ראש העיר הראשון.
Okay.
תופס את הגנב, לוקח אותו לראש העיר, דמיין את עצמך היום תופס איזה גנב והולך עם ראש העיר, הנה כך תתרוס, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אז בעצם זו הייתה האפשרות היחידה בתל אביב הקטנה, הוא תופס אותו, לוקח אותו לדיזינגוף, דופק בדלת בחוזקה, דיזינגוף יותר, שואל אותו, מה קורה? מה קרה? הוא אומר לו, אדון דיזינגוף, תפסתי גנב. בשלב הזה דיזינגוף התפוצץ מצחוק. אז שואל אותו, מה אתה צוחק? דיזינגוף לקח נשימה, חייך, ואמר, תפסת את הגנב הראשון. סוף סוף אנחנו עיר.
כן, שהרצל חזק, כן, שיהיה גנב ראשון, שיהיה זה, כן.
שיהיה זה, זה מספיק טוב לנו. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, תומר שלוש, של השיחה יחסית קצרה הזו.
הרבה אהבה, חברים.
כן, אנחנו בסוף התוכנית, אבל שוב, תודה לך. תומר שלוש, מדריך סיורים בתל אביב, ובין למשפחת שלוש ואיל נדלן, שיכול היה להיות כזה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי.
ואנחנו בעצם סיימנו את ספשייל טו באב שלנו. אנחנו קודם כל נודה מעומק הלב למי שליווה את המשדר הזה עם שלל סיפורים היסטוריים מרתקים בענייני האהבה, גם של מדענים, אבל גם של שלל פוחזים ואנשים תמימים. תודה רבה להיסטוריון הציבורי יובל מלכי. תודה שוב.
תודה.
וגם תודה למי שעמלים על המשדר הזה ועמלו, עורכת המשדר והמפיקה ענת רחל אורי. תודה רבה גם לאבי שמאי, תודה לטכנאי אלכס גורליק, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, שגם משמשת כבימאית, מחלטרת כבימאית, ואחראית על המיזן סצנה לפעמים, ימינה, שמאלה וכולי. תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה, אנחנו מאחלים לכם כמובן טו באב, התמקדו כמובן באהבה ולא ברכישת כל מיני מוצרים, אנחנו נגד קפיטליזם ריק מתוכן, אלא... ועד מהות, כן, מילים יפות, וכמובן שעוני יוקרה, שזה גם טוב. יום נעים.